בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי היום מסכת בבא מציע, דף כ"ד, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בדף כ"ג עמוד ב'. רבי שמעון בן אלעזר אומר, זה יוצא שלוש שורות לפני השורות הרחבות, ארבע שורות, רבי שמעון בן אלעזר אומר וכולו, ואז הגמרא שואלת מאי אנפוריה. וברור בגזרת השם גם סייעתא דשמיא מצאנו איזה מרשה ממש בתחילת השיעור, אנחנו נדבר בדיוק מרשה שמכניס בדיוק בדף שלנו היום על נושא של פורים. אין מקרה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שזה הלימוד התורה האמיתי. אנחנו ממשיכים מסייעתא דשמיא, למדנו במשנה רבי שמעון בן אלעזר אומר וכולו, ומה למדנו שם? שכל כלי אנפוריה אין חייב להכיז. ככה למדנו במשנה, כל כלי אנפוריה אין חייב להכיז. אומרת הגמרא, מהי אנפוריה? מה זה נקרא? זה כלי אנפוריה, מה זה אנפוריה הזה? תרצת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כלים חדשים שלא שפעתן העין. זה נקרא כלים חדשים של הבעלים שלהם, שלא שפעתן העין, זה נקרא שהבעלים עוד לא הרגלו להשתמש בהם ולראות אותם, אז לכן הם לא מכירים את המראה שלהם. עכשיו, מה זה נקרא אנפוריה? אז כמו שאתם רואים פה, ברש"י, רש"י דיבור המתחיל שלא שפעתן, אומר רש"י, עדיין לא הורגל בראיתן, ותשמישן שיהיה מכירן יפה, ולשון אנפוריה, מה זה נקרא אנפוריה לפי זה? זה נוטריקון, אין פה ראייה, אין פה ראייה, זה נקרא אנפוריה, לשון שלא מכירים, אין פה ראייה, אין פה ראייה, לא מכירים את המראה שלהם, ולכן בדבר כזה אין לך מה לעשות השבת אבדה, כי מה תעשה, אבל הבית בכלל לא מכיר איך זה נראה ומה זה, הם לא מכירים את התשמיש. שואלת הגמרא, רגע, מה הסיפור פה? יש בזה סימן או אין בזה סימן? אי חידמי, אי יסבעו סימן, אם יש בהם סימן, כי לא שפת עניים מה יווה. גם אם העין לא סבל זה, אז זה לא סימן לפתור את המוצא מלהכיז. כי יש לך סימן, התורה אומרת לך, שבת אבדה, מה אכפת לך אם הוא, אם הוא יבוא ויגיד את הסימן, אפילו שלא שפתן העין, אתה חייב לעשות את השבת אבדה. ועיד, אלסבעו סימן, אם בזה, אין בזה סימן, כי שפתן העין מה היה, וגם אם סבא העין, זה לא סיבה לחייב את המוצא להכיז. אז אם ככה, לשמה נוקדת המשנה שפטור להכיז, בגלל שלא שפתן העין. כל כלי אנפוריה, בגלל שלא שפתן העין, זה אתה לא שחייב להכיז, זה לא קשור, אם אין איזה סימן, אז גם אם יש שביעת העין, זה לא משנה. זה לא קשור פה לאנפוריה, כאילו רבי שמעון בן אלעזר אומר, בגלל שזה אנפוריה, אתה לא חייב להכיז. אם אין לזה סימן, הבנת? אז מה קורה פה? אם יש סימן, גם שזה באנפוריה אתה חייב להכיז. אם אין סימן, אז מה הכוונה פה? שבגלל שזה אנפוריה אתה לא חייב להכיז. הרי פשוט שלא חייב להכיז, כי אין לזה סימן ואין לזה סימן, אבל הבית מתייאש והרי אלו שלא. מבאר את הגמרא, וזה הנושא רבי אלירן. מבאר את הגמרא, לא למד לסבור סימן. פה במשנה באמת מדובר שאין בזה סימן. אם ככה, למה תופס את המשנה שלא שפעתן העין? אם אין בזה סימן, אף פעם אתה לא צריך לעשות השבת אבדה. אומרת הגמרא, יש נפקא מינה בדבר, אתה יודע למה? לעניין להדורה לצורבה מרבנן בתביעות עינה. להחזיר את האבדה לתלמיד חכם בתביעת עין. זאת אומרת, יש מצב שיש, כבר תראו, שיש מצב שתלמיד חכם, אפילו שאין בזה סימן, אנחנו סומכים על הפה שלו. אם הוא אומר, תקשיב, אני מכיר את זה וזה שלי, אפילו אין איזה שום סימן, על תלמיד חכם, אז אנחנו כבר נראה שיש מלא פעמים שאנחנו סומכים על הזה שלו, זה סוג של לפני משורת, כאילו, ואז אנחנו כן מחזירים לו, שאנחנו סומכים על התביעת עין שלו, שהוא לא שקרן, תלמיד חכם, ולכן יש מצבים שצריכים להחזיר את העבדה, אם הוא אומר תביעת עין שהוא מכיר שזה שלי. אז לכן רבי שמעון בן אלעזר סובר ככה, אם אתה מוצא כלים משומשים קצת, השפתן העין, קימלי בגוויו, אז הבעלים באמת מכיר אותם, ומאדרין אליי, אתה מחזיר לו, אם התלמיד חכם הזה אומר שהוא מכיר שזה שאלה שלו, אפילו שאין בזה סימן. אז בכזה מצב שאין לזה סימן, אם זה כבר משומש, אבל הבית תתרגל לזה, אז פה אתה יכול ללכת להגיד שיש מושג של תביעת עין, שבתלמיד חכם אתה תסמוך עליו. אבל מגיע המשנה ואומרת, שאם זה אנפוריה, אין פה ראייה. מה זה נקרא אין פה ראייה שלא שפתן העין? אז פה גם לתלמיד חכם, הוא לא יכול, אין לך חובה להכיז פה גם לתלמיד חכם, למה? כי אין לו תביעת עין גם, כי הוא לא מכיר את זה עדיין. תביעת עין זה מצב שהוא השתמש בזה פעם, במים, שלוש, אבל אם הוא עוד לא השתמש בזה, אז פה זה החידוש פה אצל רבי שמעון בן אלעזר. זאת אומרת, באמת אם אין בזה סימן, אנשים פשוטים באמת, אף פעם אתה לא צריך לעשות להכיז. אבל בגלל שיש לנו את המושג שתלמיד חכם אתה צריך להחזיר בתביעת עין, כן, יש כאלה אומרים שבבית כנסת באמת אתה מוצא דבר, אז שם כולם נקראים, זה גם דיון, יש דיון בפוסקים, אם אחד אומר תמיד אמת, אבל הוא לא תלמיד חכם, אתה יודע שהוא איש אמיתי, אבל הוא לא תלמיד חכם, האם אפשר לסמוך על זה, גם להחזיר לו בתביעת עין, הוא אף פעם לא שקרן, תמיד איש אמיתי עד הסוף,
מה זה טביעת עין אבל?
טביעת עין זה נקרא, הוא אומר, אני מכיר...
הוא לא יכול לראות את זה לפני שאתה מחזיק. הוא צריך לתת את הסימן.
הוא רואה את זה אצלך, שאתה מחזיק את זה. כאילו אין איזה סימן ואתה מחזיק
את זה. אם אתה מראה לו את זה, אז מה העניין פה?
מה זה נקרא? הוא אומר, זה מאדם פשוט, אתה יכול להגיד מה העניין, אבל לצלמיד חכם אתה מאמין לו. הוא אומר, אני מכיר שזה שלי, זה יש לי פה את הזה שלי, אני יודע שזה היה אצלי.
אתה מראה לו את זה?
הוא ראה את זה, או שלא, כן, במצב שאם אתה יודע שיש אותו סיכוי שנפל מתלמיד חכם, תלמיד חכם בבוא ואתה ראה לו את זה, תגיד, זה שלי. כן, זה ברור, תביעת עין זה רק אם אתה רואה את זה. אז אם אתה מראה לו את זה, אז יש עניין, מתלמיד חכם, שאם יש לך סיכוי של תלמיד חכם, יש כאלה אומרים תמיד ותמיד בבית כנסת, לומדים שם תלמידי חכמים, אז תמיד אם אתה מוציא עבדה, אפילו שאין לזה סימן, אתה עושה החזה באמת, יש כאלה פוסקים כותבים. אבל הנושא בן אדם אמת, אז אומר ככה, אם האמת שהוא מדבר תמיד בגלל שיש לו קצת תורה, אז פה באמת תאמין לו. אבל אם הוא אמת, לא בגלל תורה, הוא אמת אינטליגנציה, אז פה גם אין לך מה להחזיר לו. למה? כי יכול להיות לו דקה מפעילה, הוא סתם מגיד זה שלי, באמת לא שלי. עוד פעם, אתה מתפעל על זה? לא, תמיד רמיד חכם, זה הלכה.
לא, אני אומר שבדרך כלל זה הפוך, כי אתה לא מראה לו.
נכון.
ואז הוא צריך לתת סימן, ואז אתה מדבר את הסימן, אני
אומר סימן נכון. פה אתה מדבר שאין סימן. ואם כל זה אצל תמיד חכם, אם הוא אומר שזה שלי, זאת
אומרת שהוא רואה. אתה אומר לו, בוא תראה אם זה שלך.
כן, תראה שלא שתמיד חכם ראה שאתה מחזיק את זה ואומר שזה שלי. לא תמיד. אתה מבין? אז פה אני אומר שיש עניין להחזיר את זה. זה אומר את הגמרא. אז מתי? דווקא באופן ששפתן העין. השפתן העין קימלי בגבי מדרין אליו, אבל כלא שפתן העין, אם עוד לא הספיק להשתמש ולהתרגל, לא קימלי בגבי, הוא לא מכיר אותם, ולכן, ולא מדרין אליי, לא מחזירים לו. זאת אומרת, דבר שהוא לא ב-100%, אפילו שהוא תמיד חכם כל הכבוד, יכול להיות שהוא באמת חושש את זה שלו, אבל זה לא 100%. דבר שהוא כבר השתמש, אז פה, אז זה הדבר. זאת אומרת, כלי אנפוריה זה נקרא אין פה ראיה, זה נקרא כלים שעוד לא שפתן העין. מה החידוש? מדובר פה שאין סימן, אם ככה, מה החידוש? החידוש הוא שאפילו אצל תמיד חכם שתמיד מחזירים לו בתביעת עין, פה, אם הוא אף פעם לא ישתמש עוד לא שפתן העין, אז פה אין לך עניין להחזיר לו, כאילו, זה לא מחזירים לו בגלל שאין פה עדיין תביעת עין, כי עוד לא הספיק להשתמש ולהתרגל בזה. ועכשיו הגמרא מביאה הוכחה שמחזירים לתמידי חכמים על פי תביעת עין. אומרת הגמרא, דאמר רב יהודה אמר שמואל, באן אתלס מילה, אבי דרבנן דמשנו במילאיו. יש שלושה דברים חכמים רגילים לשנות מן האמת. זאת אומרת, סוג של...
רק חכמים?
בפשטות, חכמים משנים מן האמת בשלושה דברים, שואלים אותם ואומרים שקר. איזה שלושה דברים? אומרת הגמרא ככה, במסכת, רבי אלימלך, עוד מעט נראה, עוד מעט נעריך על כל דבר בנפרד. מסכת, תגיד... דבר השני, בפוריה, זה נקרא במיטה, עוד דקה נדבר על זה גם כן, רשי תוספות על זה. מיטה זה נקרא על התשמיש, ואנחנו עוברים, עוד מעט אנחנו נחזור לזה. רק נגמור פה את העניין, ואז נחזור לכל דבר בנפרד לאט לאט. והדבר השלישי זה באושפיזה. אמרתי, עוד דקה אנחנו חוזרים לאט לאט להסביר את כל השלושה הדברים האלו. אבל בוא, הגמרא מיד מבארת. מה נפקימין על עניין, איזה דבר ישמיע לנו שמואל, שהדרך שלהם לשנות בשלושה הדברים הללו? אז אמר חז דלת עמוד א' למעלה, כן, מה נפקימינה? אמר מר זוטרה להדיר אליי אביידתא בתביעת עינה. כל הנפקימין הזה בשביל להחזיר לו אבידה בתביעת עין, אם הוא אומר על אבידה, תשמע, למרות שאין לזה סימן, אני מכיר שזה שלי, מה שאתה מחזיק זה שלי. אז אי ידינא ביידלא משנה אלא באן אתלס. אם אנחנו יודעים שהבן אדם הזה תמיד אמיתי, תמיד חכם אמיתי, מתי הוא משנה? רק בשלושה דברים במקומות האלו, רק הוא משנה, פה תחזיר לו. זה נקרא, זה בסדר גמור. מאדרין אלה. אבל ואם משנה במי להכין, אם הוא משקר גם בדברים אחרים, אז פה הכל הכבוד לך, תמיד חכם הכל, לא מאדרין עליה. הגדרה של תמיד חכם, שהוא משנה רק בשלושה דברים האלו. אז עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לפרט עכשיו כל דבר בנפרד, מה שלמדנו פה, שהתמידי חכמים משנים בשלושה דברים. הדבר הראשון זה במסכת. מה זה נקרא במסכת? זאת אומרת, אז מה רשי? שבמסכת הכוונה, יש בידך מסכת פלוני סדורה בגרסה עולב. אתה מגיע לשאול את הרב, תגיד, יש לך, אתה מכיר את המסכת הזה והזה, אז ואף על גב שסדורה היא לו, אפילו שהוא מכיר את המסכת, יאמר לו לב. התלמיד חכם יגיד, אני לא מכיר את המסכת, ומה זה? זה מידת ענווה היא. התלמיד חכם שישנה, יש מידת ענווה.
אבל אם זה חסיד לחזים, זה ילד שרוצה לשאול אותו שאלה על המסכת.
מגיע תוספות, דיבור המתחיל במסכת, שואל תוספות, זה מולו של עולם, ואם תאמר, ואמר, יש גמרא במסכת קידושין דף למד עמוד א', ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד.
בתורה כתוב.
זה תוספות שואל. יש גמרא שסותרת את הגמרא הזאת, ויש לתרץ תקשי. דהיינו דווקא באדם הבא לשאול דין הוראה, או להתלמד. מישהו יושב, אתה מלמד אנשים, או שבא לשאול הלכה למעשה לרב. פה אתה לא יכול להיות ענב. האדם רוצה ללמוד ממך. תגיד לו, אני לא יודע מי ילמד את האחרים. אז פה אתה לא יכול להיות תנא, פה אתה צריך ללמד. אז לכן אז כתוב ושיננתם, תגיד הכל. אבל אחא שבא לנסותו, הוא לא בא עכשיו לשאול אותו שאלה בלימוד, הוא בא לעשות אותו סתם, הוא רוצה לבחון אותו איפה להחשיב אותו, מספר 1, מספר 2, 3. אחא שבא לנסותו, אם יודע, פה מותר לשנות ומולמר, לא למדתי זה. פה מותר לו לשנות ולהגיד, לא למדתי את הדבר הזה. יש סיפור יפה מהחזון איש. החזון איש הגיע לתל אביב, לאיזו ישיבה, לבחון בחורים שהוא רצה לבחון אותה. מסכת בבא מציעא, הם אמרו לו שלמדו. אז הוא הגיע לשאול אותם מסכת בבא מציעא, והוא שאל את התלמידים שלה, הוא שאל את התלמידים הרביעו הברוכים הבאים, אז החזון איש שואל את התלמידים, איפה הגמרות? אז החזוני שואל את התלמידים, תגידו לי, אתם למדתם את הסוגיה במסכת בבא מציעא, דף חב ג' עמוד ב', בנושא של מחוזת של דגים ובשר? ככה הוא שאל אותם, למדנו את זה אתמול בחב ג', אתם למדתם בבא מציעא, למדתם מחוזת דגים ובשר? אתם אמרו, בטח! אז הוא אמר, אם אתם עושים ככה, אתם כבר טועים. למה? כי באותו דף חב ג' כתוב, שאם שואלים אתה יודע את המסכת או לא, צריכים לענות לא. אמר החזון איש לתלמידים, אני שואל אתכם, אתם יודעים איך דף חב ג'. כתוב לשנות במסכת. אז החזון איש אמר לתלמידים שם בתל אביב, אמר זה כנראה לחדד, שאל אותם, אתם למדתם דף חב ג'? אמר כן. למדתם את המחוזת דגים ובשר? כן. טעיתם. כי פה כתוב לשנות במסכת. מתי ההילולה של החידה?
אמרת אתמול או היום.
היה משהו עכשיו, החידה בספרו קיקיון דיונה, הוא אומר ככה, שלושה דברים האלו, מתרץ תירוץ אחר בקושייה שלו, שלושה דברים האלו לא חייב לשנות. הוא אומר שלא חייב לשנות את השלושה, דף חב ג' עמוד ב' למטה, לא חייב לשנות, רק הוא אומר, רק אם אתה רוצה אתה יכול לשנות, אבל אם אתה רוצה להישאר ממש אמיתי, אמיתי לגמרי, אם אתה רוצה זה לא יעבלה. רק לכתחילה, אתה יודע, עוד מעט נראה את השני דברים אחרים, אז לפי זה הוא מתרץ את התירוץ של דברי תוספות. ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים ואל תגמגם לו? נכון. אם אני רוצה אני יכול, אבל עוד פעם, יש כזה סוג חסידות שאתה רוצה להישאר עליו, זה לא אומר עכשיו שאסור. זה החידה בספרו כעיקרון דיונה, ואז הוא מביא על זה אסמכתא שיש פסוק שכתוב במשלי, שפת אמת תיקון לעד. מפה מגיע לשון של שפת אמת. אז הוא אומר, שפת אמת תיקון לעד. מה זה ראשי תיבות אמת? ראשי תיבות של אמת זה בדיוק השלושה דברים האלו שתמיד חכם משנה. הראשון זה, האלף זה הושפיזה, המם, מה זה המם?
מסכת,
התו זה תשמיש. אז הוא אומר, שפת אמת, תמיד חכם שגם בשלוש דברים האלו אומר אמת, זה תיקון לעד, זה בסדר גם פה. ההפך, יש לזה סוג שמעלה תיקון לעד, אבל מה, הוא יכול לשנות בשלושה דברים האלו. טוב, אז במסכת הסברנו את הרש"י, מה זה נקרא לשנות במסכת, הבאנו את הפשט של רש"י, ותוספות מיד מסביר את זה, זאת אומרת, אם אתה בא לעשות לו מבחן, לא, אתה בא לנסות אותו במבחן או לא, אז פה אתה יכול לעשות את עצמך ענה וזה, אבל אם הוא בא לשאול אותך שאלות בהלכה, בלימוד והוראה, אז ברור שתגיד לו, מאיפה הוא ידע אם אתה לא תלמד אותו ושיננתם, שהוא דברי תורה מחודדים לפיך. ואז התרגשתי היום סייעתא דשמיא, שאנחנו ועם ישראל ממש הולכים ללמוד את זה בפורים. אני לא יודע אם אנשים יודעים אתכם לפרסם את זה, כי אני לא יודע מי יבוא למרשה הזה, בורא עולם במקרה. במקרה לא יודע איך נודע לי מהמרשה הזה, ממש אין מקרה, אבל ממש על פי טבע, ממש סייעתא דשמיא. מה זה הדבר השני? בפוריה. בוא נראה דבר ראשון פשט, לפני שיסתכל במרשה. מה זה נקרא שמותר לשנות בפוריה? אומר רש"י, שימשת מיתתך יאמר לאו. האדם מגיע לשאול את התלמיד חכם, האם עשית זה, שימשת מתשמיש, שיגיד לאו, זה מידת צניעותו. אבל זה פשט מאוד קשה רש"י. יש תוספות של מה, אנשים מגיעים ככה לתלמיד חכם לשאול, עשית? ראיתם פעם זה שפה? אתה ראית פעם מישהו שואל דבר כזה, עשית עם אשתך בלילה, כאילו, אתה מבין? זה לא? אז תקלו תוספות. דיבור המתחיל בהושפיזה, אם שואלי או אם קיבלי הוא בסבר, בפוריה, אומר תוספות, אין רגילות שישאלו כפירוש רש"י משמש מיתתו. רק מה כן, אומר תוספות. אלא אם בלקריה היה ולא בא לבית המדרש ושאלו למה לא בא, ישנה ויאמר שחולה היה או שארון הסירה לו. פה מדובר לפני שביטלו את הטבילת עזרה, אז אם עוד לא היה המקווה בלקריה, אז הוא לא היה בא לבית המדרש. אז עכשיו שהוא חפץ חשוד למה לא באת, אז יתלו את זה בזה. אז תשנה, זה הדבר, רואים אותו, הוא באמת לא הגיע בגלל זה, אז פה תשנה ותגיד לו, אני הייתי חולה, לא הרגשתי טוב, תשנה את זה בפני דרכי שלו. אחד מהסיבות שאצל החסידים הולכים למקווה כל יום, נלחם בדרכי צניעות, כי היו מלא מקומות שהקפידו ללכת, אבל היו הולכים דווקא אם היו מחויבים. ואז, מה נצל עליתה עם רב חיים קניאבסקי הוציא לזה מכתב שלם, כן לחדד את הדבר הזה לתורה וזה. ואז היה סוג של צניעות כזה, זאת אומרת, הרי האדם רואה מתי שהוא הולך, זה בגלל שאתמול בלילה, אז לכן אחד מהסיבות אצל החסידים הולכים כל יום. אז אין פה הבחנה לדעת.
זה כבר מבלבל, אי אפשר לדעת.
העיקר הסיבה
זה... אבל רגע רבנו, אם יש תשמיש, חייבים ללכת למקווה, יש איזה חוק כזה או מה?
לא לעשות פה, אמרתי, בעיקרון ביטלו תקנת עזרה. חסידים זה מידת חסידות לפני תורה והכל, אז חסידים מאוד מקפידים על הדבר הזה, גם מתמלא לתאים, כל אחד נעשות כמנהג, על כל פנים פה אתה רואה את התוספות, אבל סתם אמרתי מידת חסידות. על כל פנים זה פשט ראשון של תוספות, פשט שני, אינה מי, שאלו שכבבת מיטה זו, לא יאמר לו כן, כן יראה בקרי והתגנז, יש פשט שני של תוספות. מה זה נקרא פוריה? אם שואלים תמיד חכם, שכבת על המיטה הזאת, שלא יגיד כן, כי בסוף הוא יגיד כן, אם הוא יגיד כן, בסוף ימצאו שם קרי, אז התנית חכם יתגנה. אז זה שתי הפירושים של תוספות. מה נכנס לפה פורי? מגיע מרשה. לא יודע, אומר עוד פירוש בפוריה. כן? לפי רש"י תוספות הולך על זה, רש"י אומר אם שואלים אותו על הדבר הזה, שיגיד לא, ותוספות אומר מה פתאום, אם שואלים אותו למה לא הגעת לבית המדרש, שיתחמק, או אם שכבת על המיטה. תוספות אומר פוריה זה נקרא פורי. שמה פורים? שאם שואלים את תלמיד חכם, האם כבר קיימת עד אלו ידע?
מה?
בואו אני רוצה להקריא לכם את זה ממתחיל, אז שיכול לשנות. זה פשט מאוד קשה, המרשה לא יודע למה כמעט, תלמיד חכם לא מחויב במצווה, כאילו
לשתות עד להשתכר?
לא, אף אחד לא מבין את המרשה, המרשה פה פורים, בואו נראה לכם, אני רוצה להקריא לכם את זה מבפנים. המרשה בדף כ"ג ג' עמוד ב', אני רוצה להקריא לכם את זה בפנים, כי סייעתא דשמיא שאנחנו לומדים את זה בדיוק לפני פורים. הנה. בפוריה, אומר המרשה, עין פירוש רש"י לתוספות, מה שעכשיו הסברנו. עוד יש לומר, על פי מה שכתוב פרק כמה דמגילה, דחייב אדם לבסומי בפוריה, כתוב בגמרא מסכת מגילה, עד דלא ידע בן ארור המן וכולו. אז פה אבי דרבנן דמשנין לומר, דלא ידע, גם אם הוא אינו מבוסם כל כך וידע. אם שואלים תלמיד חכם, האם אתה בדרגה של, האם אתה בדרגה של עד דלא ידע, אז אפילו שהוא לא מבוסם, הוא אצלו הוא ידע, הוא יכול לשנות ולהגיד, עד אלו ידע. זה פלא. המרשה הזה זה פלא, למה זה פלא? כי אחד...
אז מה הוא יכול להגיד אם שואלים אותו? אם שתית עד לא יודע, מה
הוא... הוא יכול להגיד, אתה קיימת את המצווה עד אלו ידע, אפילו שהוא לא קיים את המצווה, יכול להגיד, כן, קיימתי. פלא של מרשה. פלא של מרשה. משהו... הנה ככה, קראתי לכם את זה מבפנים, זה המרשה. אבל יש עוד פירוש חזק מאוד. שזה כבר בספר כיקיון דיונה, אם אני לא טועה, לא כיקיון דיונה, ספר חסידות יותר, אני לא זוכר מי, הוא אומר ככה, בשלושה דברים משנים, מה כתוב שם? בשלושה דברים, אבידנה רבנן, איך כתוב בגמרא? זה אני רציתי
ש... ישנו במילאיו.
כן, אני רציתי שרבי... אז פה קודם כל נלך לפירוש השלישי, ואז נחזור, כי יש עוד אחד שמסביר פה פוריה על פורי. אז בואו נלך לדבר השלישי. פוריה, הסברנו מסכת, הסברנו עכשיו, מה זה הדבר השלישי? הדבר השלישי זה באושפיזה. אז מה זה באושפיזה? תסתכלו רש"י בדף כ"ד עמוד א', קודם כל גם כן פירוש מאוד מעניין. מה זה נקרא באושפיזה? אומר רש"י, שאלו על אושפיזו, כולם יודעים שאתה הלכת להתארח איזה ארוחת ערב, איזה אירוע, בלילה בכפר סבא, לא יודע איפה. אחר כך אתה חוזר, אז שואלים, החבר שלך שואל אותו, אם קיבלו בספר פנים יפה, אז אם הוא תלמיד חכם ואמר לה, הוא אומר לא, מידה טובה היא, מה הסיבה? אומר רש"י, רוצה שתראה את זה בפנים. מה הסיבה? כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאינם מעוגנים לבוא תמיד עליו ויחלו את ממונו. אז לכן, אבל זה פלא של רש"י. זאת אומרת, אתה הולך ללכלך על מישהו, להגיד לאנשים שהוא לא קיבל, אתה מתפרסם מעלה, הוא לא עושה להריח אותם בשביל שלא... תאכלת אצלו, זה פלא של רש"י. אז המהר"ל אומר על המקום, אל תגיד לא. שואלים אותך איך היה שם, אל תגיד לא היה טוב. אתה יכול להגיד בסדר, סטנדרט. בוא נגיד, היה שם משהו בליגה גבוהה, תגיד, בסדר, כאילו, אל תראה לו התלהבות. תאמין ש... נראה לי רמוי שפיינשטיין אומר שאתה פשוט יכול ללכת להגיד, במקום שהוא לא ראה אותך שהיית, אתה יכול פשוט להגיד, לא הייתי שם. זה נקרא, תמיד חכם משנה ובלי דרכי. אתה יכול ללכת להגיד, פשוט לא הייתי, אם הוא ראה אותך, הלך עליך. זאת אומרת, אם אתה לא יודע שזה... בקיצור, הרעיון זה, הבנת, רש"י זה ממש קיצוני. אתה פשוט אומר על המקום לא, בשביל שלא יקפצו. אז עוד פעם, כל פעם. אבל בוא נראה תוספות. תוספות דיבור המתחיל באושפיזה, אומר תוספות, אם שאלו אם קיבלו בסבר פנים יפות, יאמר לא כדי פירש רש"י. ככה מדבר ראשון הייתה פירש רש"י. דברינם בערכין, מברר רעהו בקול גדול, אם אתה כל כך מחמיא עליו בקול גדול, אז בבוקר השכם, ובערב כללה תיחשב לו, בערב כל ההומלסים הרחוב באים אליו, ואז הוא איש טוב. ככה, ואז ברגע, אתה מבין, אז לכן, הולכים לזה,
בדיוק כמו שהיה לנו.
הלאה. שואל תוספות, ואם תומה, ואמרינה בברכות, אורח טוב אומר, יש מראה מסכת ברכות דף נוח עמוד א', אורח טוב אומר, כל מי שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי. אז זה סותר הגמרא במסכת ברכות, לדף כ"ג עמוד ב' במסכת בבא מציעא. תראה תוספות, יש לתרד דאסא מאירי בבני אדם מעוגנים. כשאתה מסתובב עם אנשים צדיקים, אברכים, יראת שמיים, אנשים שאתה יודע, שם אתה יכול להגיד איזה אורח התארחתי אצל ההוא. אתה יודע, הם לא יבואו, אנשים בני תורה, אנשים מעוגנים, שם הם לא יוכלו לחלות את הממון של מישהו אחר. ואחר, מה שכתוב פה במסכת בבא מציעא, שתלמיד חכם היה משנה באושפיזה, מדבר שאתה מסתובב בבני אדם שאינם מעוגנים. אתה מסתובב לאנשים שבאמת מסוגלים לבוא לחלות, אז זה תוספות מתרץ. ועד לא חשיב אחר, שואל תוספות קושיה עצומה. למה הוא לא מפרט פה את הדבר השלישי שמותר לשנות? תמיד מפני דרכי שלום, צריך לשנות דבר רביעי. מסכת, פוריה, באושפיזה, ודבר רביעי, מפני דרכי שלום. אם יש לך איזה סכסוך, תמיד מפני דרכי שלום, מותר לשנות. למה אתה מבין? כמו שכתוב, דמרינה בפרק הבא, לבינתו. תראה תוספות משום דען אינם משום דרכי שלום. כל השלוש דברים האלו, למה אתה משנה? יש דרכי שלום. רגילין אין יותר מאחרים, לא חנה כיתה נפוך. זה כבר שוכב בתוך המשנות שלנו שלנו, זה אין דרכי שלום. יש כאלה אומרים לא. הקושייה הזאת, מותר לשנות מפני דרכי שלום, זה חובה. אם יש פה דרכי שלום, אתה חייב. פה בשלושה דברים, כמו שנראה לריף מתרץ את זה. השלושה דברים האלו, רק אם אתה רוצה, זאת אומרת, רק אם אתה רוצה, אתה יכול לשנות. אבל אם אתה רוצה להגיד את האמת, אתה יכול. אין לך אבון להגיד אמת פה. אם אתה רוצה, אתה מתחכם יכול להגיד, תשמע, אני לא יודע את המסכת הזאת. זה, אתה יכול להגיד פה, תקשיב, לא הגעתי בבית הכנסת, אז הוא כן יכול להגיד את האמת אם הוא רוצה. אבל לדרכי שלום, הוא חייב. קיצור, יש פה מלא פלפולים על הנושא הזה של אורחים, לא נעריך פה, אולי יש גם על זה מהרש"א. לא. יש פה משהו אחר, כן, אבל על כל פנים זה מהרש"א על פורים. מה שכתוב, אני לא זוכר בשמי, חבל שאני לא יכול להגיד בשם אומרו כי שכחתי. מה שאומרים ככה, יש פה בשלושה דברים, כמו שאמרנו, באנה קלאס מילה, בשורה האחרונה, בחבילת, אבידי רבנה דמשנה במילה, ומה הכוונה? שבורא עולם, בורא עולם, גוזר משהו, איך אפשר לשנות את המילים במורה עולם? באנה קלאס מילה, כתוב בספרי חסידות. איזה שאתה דבר, שלוש דברים. על אדם יש לו גזרה פתאום, רוצה לבטל את הגזרה מהשם, איך אפשר? גזרה לא טובה. איך אפשר לשנות שלושה דברים? דבר הראשון, מסכת, לימוד התורה. לימוד התורה, כידוע, מבטל את כל הדינים, ממתיק דינים. הדבר השני זה עניין עד היום. מה זה פוריה? כתוב בספרי חסידות פורים. פורים? משנים את הכל, ופורים כתוב שהכל ונהפוך הוא הכל. שאל מה דבוי, לא כתוב על פורים, שאל מה דבוי, כתוב כל הפושט יד נותנים לו. הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו משלוח מנות יש לו. פורים זה זמן מאוד מאוד גדול לנצל. פורים אתה יכול לשנות מילה דמילאיו. הדבר השלישי באושפיזה, הם מפרסים את זה, באושפיזה על הפירוש של הכנסת אורחים. דרך שאתה עושה הכנסת אורחים, אז זה גם כסוג של המתקת הדינים השלושה. אבל כל פנים, פורים זה זמן שאפשר לשנות הכל. מה זה גם המילה פורים? אני אומר, פורים זה זה מזל, זאת אומרת זה גורל, כן? אז בשלושה דברים, אתה יודע, אתה תואב, יש עוד איזה פירוש מספרי חסידות על שלושה דברים משנים, שיש צדיקים שהיו עושים מילסה דבדוק איתה. ועכשיו, כשאתה עושה מילסה דבדוק איתה, אתה לפעמים משנה, זה לא הכל לבית, זה סוג של... אז מתי הצדיקים, מתי היו אומרים את המילסה דבדוק איתה, בעל לשלושה מקומות, מתי? במסכת, לפני שמתחילים כתוב ללמוד תורה, עושים מילסה דבדוק איתה, פורים. יש מביאים רף של פורים אצל מקומות חסידים, פורים משנים. דבר השלישי, באושפיזינייכי, יש כאלו מסבירים אושפיזינייכי הכוונה בסוכות. יש כאלו מסבירים את זה בסוכות, ויש כאלו שמסבירים את זה באושפיזינייכי, מתי? בכל פנים, אז בקיצור, ראינו פה פורים, ראינו פה מרשה מפורש, שקראתי את זה מבפנים, וראינו פה את העניין שאנחנו צריכים לקחת את זה איתנו עכשיו הכנה לפורים, שבפורים אפשר לשנות הכל, אז יש לנו עכשיו גם לימוד התורה, גם פורים, אפשר להכניס גם אורחים, אורחים זה לא רק, הכנסת אורחים זה לא זה, לא רק בבית, אחד עושה טרמפ לשני, זה גם נקרא הכנסת אורחים. וכל הדברים זה גם, אתה מבין, אחד אתה עושה, מקפיץ אותו, הוא יודע שאני מעצום, הוא לא רצה לבוא היום, מעצום וזה, זה גם הכנסת אורחים, אבל שלושה דברים האלו ביחד, אפשר לשנות הכל. עוד קטע קטן, נמשיך ואחר כך תלך, יש איזה סיפור שרציתי לספר מהבן איש חי, סיפור מפחיד. עד עכשיו אנחנו ממשיכים לכ"ד עמוד א', ממשיכה הגמרא בפנים. מר זוטרא חסידה, עכשיו הגמרא מביאה סיפור, מה הסיפור הזה? שלא להאמין רק למי שלא מדקדק ומעשים. אז מספרת הגמרא, מר זוטרא חסידה, איגנב לי קסה וקספה מאושפיזה. נגנבה לו כוס של כסף, ממי נגנבה לו הכוס של כסף? מהמארח שלו. חזיי, מר זוטרא נתארח אצל מישהו, רואים שגביע של כסף נעלם מהמארח שלו. חזיה לאו בר בירב דמה שידי ונגיד בגלימה דחברי. מרזוטרה מתארח אצל מישהו, עכשיו הבוס שמארח אותו נגנב לו כסף, אז מרזוטרה רואה שם אחד מהתלמידים שמתרחץ במים, ואיפה הוא מנגב אותה? במקום להתנגב במגבת או להתנגב בנייר, הוא הולך ומתנגב בבגד של החבר שלו. כך הוא הולך ומתנגב. אמר, אז מרזוטרה אמר, תקשיבו, עיני, זה שגנב את הכוס. כי המעשים שלו מוכיחים. למה? זה לא אכפת לי, הממונה דחברי. אומרת הגמרא, קפתי ועודה. הכיח אותו מרזוטרה להודות על האמת, על שהודה בגנבת הכוס. התורת חיים אומר, מה השייכות של המעשה הזה פה? אז הוא אומר, כי אנחנו אמרנו מקודם שהתלמיד חכם שדרכו לשקר בדבר שלא משלושת הדברים, אז חוששים גם לגבי אבדה שטוען שהוא שלא שמשקר, אז לכאורה לא מסתבר לשוט תלמיד חכם שמשקר בדבר קל שישקר גם לעניין אבדה לגזול. לכן הגמרא מביאה פה מעשה שאותו בר ברב על ידי גזל מעט, שהוא עשה, כבר חשד אותו. עכשיו יש פה יאבת, אני לא זוכר איפה, גם כן היאבת הזה אומר, איך אתה הולך ככה ואתה אומר בטוח זה הוא, אז אחד אומר, אתה אומר פה בושה סוג של, אתה מבייש אותו, אז מיד יתרה לי פירוש, אחד אומר סוג של הכרת הטוב. הוא ידע ברוח, אתה יודע, בלימוד התורה שזה הוא, אז הכרת הטוב, למערך שלו, אז הוא באמת רצה להחזיר לו את הגביע. הפירוש שני אומר, אתה טועה. הוא אומר, הוא פיחד שהוא יחשוד בו. המערך פתאום מערך אותו, פתאום נגנב הגביע. אז אם הוא לא היה אומר שזה אותו אחד שהתנגב, באמת מצוי שזה הוא, אז מה אומר, אנחנו בטח זה הרב הזה, איפה הקוס הזה, הרחתי אותו. אז פה היה לו היתר שלהגיד שזה הוא, באמת זה היה הוא. פה יש סיפור בבן איש חי, סיפור מפחיד. אני פתאום חיפשתי את זה פה, אני זכרתי, יש פה משהו, ואני מצאתי פה את הספר, ואני באמת רואה את זה שזה פה על הגמרא. החידה פה אומרת הגמרא, ויש לדקדק, מי הכריחו לרשי לפרש הכלי היה שהוא לושפיזה, אבל הלשון יגניב לי נראה דיגניב למרזוטרה מבית הושפיזה. מאיפה רשי לוקח שלמי זה נגנב? רש"י מסביר למארח. פה מוכח, פה אומר, או אומר, פה זה יותר מסתבר שזה נגנב למרזוטרה, כי הוא הלך פה ואמר זה שלו. אז מאיפה אתה לוקח? ונראה לי בסייעתא דשמיא, כי רש"י ז"ל סבר הסברה מכחת אותנו לפרש, דאותו הכוס לא היה של מרזוטרה, אלא של אושפיזה. טוב, כך הוא מתחיל. הוא אומר, ואקדים להביא מעשה אחת ששמעתי. סיפור של השלה הקדוש, אנחנו נכדים של השלה הקדוש, כולם יודעים על השלה. תראה סיפור. דאגאון השלה, רציתי לספר בעל פה, אבל יש לי את הספר, אני אקריא את זה מבפנים. דאגאון השלה זה על דוד היותו באשכנז, חוץ לארץ באשכנז, נגנב לו מביתו כפות של כסף. פתאום מהבית של השלה נגנב כפות, רבי הרצל, השלה הקדוש נגנב כפות של כסף, ונחשד תלמיד אחד מתלמידיו בדבר הזה, אחד מהתלמידים חשדו שהוא הגנב. והגאון השלה זל חקר ודרש וחיפש, וימצא הכפות, את הכפות אצל התלמודאי. חשתה הקדוש הלך ברשת, זה התלמיד, השנה הקדוש תפס אותו באמת שזה הוא. ואז מרוב הבושה של אותו תלמיד, אמיר דתו אחר כך. ברח, עזב את הדת, אמיר דתו אחר כך. ומה היה איתו בסוף? ונתאשר, ונסע ממקום למקום, אותו אחד שאמיר דתו שחשדו בו, שהוא באמת היה גנב אחד מהתלמידים של השנה, הוא מצא חן בעיני המלך והשרים, והופקד מעת הממשלה להיות שר המכס בעיר הקודש יפו, תיבנן ותיכונן במהרה בימינו. זאת אומרת, הוא הגיע עד ירושלים, קיבלו אותו להיות שם השר של המוכס בעיר ביפו בירושלים. תקשיבו סיפור. והגאון השלה ז"ל ידע שזה אמיר דתו. הוא שמע שהוא אמיר דתו, אך לא ידע מה נעשה בו. הוא לא ידע איפה הוא ימצא, הוא ידע רק שהוא אמיר דתו. טוב. והנה אחרי זה בכמה שנים נסע הגאון השלה לארץ הקדושה, כולם יודעים שהשלה הקדושה אחר כך עלה לארץ, יש לזה גם במחל שבן כותב, שוכב בטבריה. ואז הוא הגיע לגור בירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, כותב הבן איש חי. מגיע השלה, ואז כנראה נראו, הוא היה שם גם מאוד, מאוד מפורסם השלה בארץ, ואז הוא הלך לבקר שם גם ביפו. תראה מה, הכל מהשם. וכאשר בא לעיר יפו, הכירו, הוא אומר, תמיד תיבונה ותיכונן במהרה, הבן איש חי זה יפה על השון. הכירו תלמידו המומה ראו. זאת אומרת, הוא נכנס שם לבעל המכס, הוא לא ידע שזה, אבל התמיד ידע שזה הרב שלו, והבן איש חי לא זיהה אותו. השלה הקדוש לא זיהה אותו שזה הוא. הכירו תלמידה, הוא אומר, אני מכניס את זה פה באמצע הדף, כי הוא מכניס את זה פה, הבן איש חי, חס וחלילה, לא, אנחנו בעזרת השם נספיק את הדף. בקיצור, הכירו תלמידה, הוא אומר, היו, כי היה שם בעל המכס, ועשה לו כבוד גדול. אותו תלמיד שהמיר דתו, הוא בייש אותו והכל, הוא עשה תלמיד כבוד גדול לשלה, והשלה לא יודע שזה הוא. אחר כך הוא אומר לו, אחרי שעשה לו כבוד גדול ברבים, היא ביקש ממנו שבוע עמו לביתו, לנוח שם שעה אחת. הוא ביקש להשלה הקדוש, בוא תעשה לי טובה, אני רוצה ללך אותך אצלי הביתה בפנים, אומר השר הזה אותו תלמיד. עכשיו, השלה לא יודע מי זה. והגאון השלה נתבייש ממנו, והלך עמו. הוא ביקש, אתה היה השר, אצל המוכס ביפו, הלך עמו. וזה אחר שנכנס לחצר שלו, עשה המצאה לשלוח המשרת של השלה מן הבית. הוא אמר, תצאו כולם מהבית, רק השלה נשאר איתי. הוא עשה שהגבאי של השלה שמש, שגם יצא מהבית. נשארו שניהם לבדם בבית. והכניס לגבי השלה בכל חדרים שבביתו, הכניס אותו לכל האוצרות שלו, להראות כבוד אושרו. עכשיו, הוא עוד לא יודע שזה הוא. הוא עוד לא יודע שהוא מתי. הוא יודע שהוא שר מוכרס, הוא לא יודע שזה היה בחוץ לרד באשכנז אותו תלמיד. בסוף דבר, אחרי שהוא מראה לו את כל האוצרות שלו הגדלים, הכניסו לחדר אחד. מכניס אותו לחדר אחד, ומה הוא עושה?
את הכפות, מה?
כן. ויוציא זה סכין, סכינו חדה מחיקו. הוא הוציא סכין חד מהכיס שלו, אותו שר מיופה, ויאמר לגאון זל שיקרא וידוי. למה? כי הוא הביאו כאן לשחוט אותו. הוא אומר, תקרא עכשיו וידוי, הסכין פה, אני הבאתי אותך, שאף אחד לא יראה, אני שוחט אותך.
וואי.
ואחד הגאון חדה...
השלה?
מה? השלה הקדוש, תקשיב. אל תהיו במתח, כי הסיפור נגמר טוב. ואחד הגאון חרדה גדולה, ויפק והתחנן לו, ויאמר לו, מה עשיתי לך? מה אתה רוצה לי? לא יודע שזה אותו תלמיד, ודיבר עם אותך כמה תחנונים. וזה משיב לו בכעס גדול, תקשיב, אני לא אשמע, אני ארוג אותך, אז אתה רוצה לתפוס וידוי, אם לא, לא אתה אוזן את דבריך, תמהר לומר וידוי, ואם לאו, אני תוקע סכין בביתך קודם וידוי. זה סיפור מאוד ידוע. ואז הגאון, כשראה צרתו צרה, עמד והתוודה בדמעות שליש השלה הקדוש, ואחר וידוי, השכיב אותו לארץ, ויוחז בצווארו, ביד אחד הוא מחזיק בצוואר של השלה, והסכין אוחז בידו השנית לשוחטו בה, ככה ביד אחד בצוואר, והגאון סגר עינה וקרא פסוק שמה ישראל.
וואי.
וכאשר, איזה יופי שיש לי פה את הבן איש חי, כי אני מלא זמן לא ראיתי את זה בפנים בספר, זה סיפור שאני יודע בעל פה. וכאשר סיים בתיבת אחד, ועיניו סגורות, פתאום הרכין המומר את ראשו עליו, סכין ככה, צוואר, מסיים אחד השלה הקדוש, אז המומר הרכין את ראשו עליו ונשקו, הביא לו נשיקה, בקנה שלו, נראה לי קנה זה נקרא מצח, קנה או צוואר, הביא לו נשיקה ויאמר לו, רבי, קומה, תקום, שווה ומחול לי על הדבר הזה. תמחול לי מה שעשיתי לך עכשיו, את כל הצער מתה. פלא הגאון ואומר, מי אתה? איך אתה, מה הסיפור פה שלך? אתה יכול להסביר לי מה? ויאמר, אני אגיד לך, אני תלמידך פלוני. אני התלמיד הזה מאשכנז. אם מכיר אני במסך, אני אוהב אותך, השלה הקדוש. אני יודע במסך הכיצדי גמור אתה. ואתה, כשראיתי שבאת לארץ הקדושה למסור נפשך להשם יתברך בארץ הזאת, אמרתי, חבל על רבי שימסור נפשו לאלוקים בעוד היות בבגדו קטן קטן. ומה הקטן? והוא, כי אתה יש לך חטא אחד על אשר דחקת להוציא ממני הגניבה, השקפות, ועל ידי כך הייתה סיבה להמרת הדעת שהייתה מחמת הבושה. למה אמרתי? כי ביישת אותי. וזה החטא הקטן שיש לך. ואף על פי שאתה עשית זאת להציל את ממונך, עם כל זאת לגבי דידך, אתה, צדיק כמוך, נחשב זה, דבר זה לחטא גדול. ואני לא התכוונתי לנקום ממך, אני אוהב אותך, אני לא, חיים לא רוצה לנקום ממך, אלא כוונתי הייתה לעשות עםך טובה בצער הגדול, אשר צערתיך, להיות לך כפרה על חטא זה. ואתה נעשית נקי וטהור לזך. עכשיו, אחרי שהיה לי לך את הניסיון, ואינך נכנס לארץ הקדושה טהור ונקי, ועל כן, תמחול לי על צער זה שעשיתי לך, כי אתה רבי ואדוני, וישק את רגליו ויפטרהו לשלום בכבוד גדול, עד כאן שמעתי. אנחנו פה לא יכולים להמשיך את התירוץ, מה שהשלה התחיל פה, אבל סיפור מפחיד. רואים פה מה זה? תקראו, תראו את זה בפנים, על הדף הזה, בבב המציע, ואז הוא מתרץ פה מאיפה רשי לוקח, שזה על המערך. אבל מה אתם אומרים על הסיפור? בן איש חי מספר סיפור על השלה הקדוש. אז תראו מה
זה... שאתה מהנכדים שלו.
מה אפשר ללמוד מפה? תראו מה זה כוח של בושה. רצה להוציא גנב, גנב, גנב כפות, כנראה הכפות היו שוות מלא. היה בושה, הוא מביא את זה בספרו בשביל כנראה ללמד אותנו את הדבר הזה. אתה מבין?
אז מה המשל והמשל שהוא ביזה אותו בשביל שמה, שימחק לו את זה?
הוא אמר לו שאתה, אני יודע שאתה צדיק, אני בחיים לא ארוג אותך, אני חסיד שלך. אני יודע שאתה עולה פה לרדת ראש שאתה מתעלב, אבל עדיין בגללך אמרתי דעת כתב יש לו אותי, זה קטן בשבילך, אתה צדיק, למרות שהיה לך אינטרס טוב, הכל טוב, אבל זה קטן קטן, הוא רוצה לזכות אותו, אז הוא עשה לו את כל התיקון הזה, וזה. אז אם אתה רוצה תלך, ואני ממשיך את הגמרא, כל גמרא קדוש, אתה רק תעשה תה, אם אתה יכול, לרשותך. אנחנו ממשיכים, אנא אומר את הגמרא. בקיצור, נתחזק, סיפור, נכבוד פורים.
סיפור טוב, גם הפוריה.
אומר את הגמרא, זה סייעתא דשמיא שהיה פה את הספר. אנחנו ממשיכים, עכשיו הגמרא חוזרת לבאר את רבי שמעון בן אלעזר במשנה. מה למדנו? רבי שמעון בן אלעזר אומר במשנה, כל כלי אנפוריה לא חייבים לא חייבים להחזיר. מה הסברנו מה זה אנפוריה? כלים שאין עדיין טביעות עין גם, זאת אומרת אין לזה סימן.
הוא לא מכיר אותם.
הוא לא מכיר אותם, אז אם זה היה מכיר אותם, אז תלמיד חכם שיש טביעת עין מחזירים. פה אפילו תלמיד חכם כי הוא לא מכיר אותם. אז תלמיד למדנו בברייתא. מודה רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר מודה לחכמים במה? בכלים חדשים שסבעתן עין, אם הוא מוצא כלים חדשים שהבעלים כבר כן התרגלו למראה, שכן שחייב להכיז. למה? כי בוא, כי פה שהבעלים מכירים אותם. ואלו הן כלים חדשים. מה זה הכלים חדשים? גם זה תוספות מתחיל פה, מה זה מודה רבי שמעון לחכמים? מפה מוכח שכאילו חכמים סוברים שאפילו לא שבעתן עין חייב להכיז. אז תוספות פה שואל, איפה ראינו שחכמים אומרים את זה בפירוש? אז תוספות מתרץ פה למעלה שמצאנו, אנחנו לא ראינו עד איפה אנחנו רואים שחכמים כן אומרים שבלא שבעתן עין חייב להכיז, טוב? אז על כל פנים, ואלו הם מה זה הכלים ממשיכה הגמרא בפנים, ואלו הם כלים חדשים שלא שבעתן עין שלא חייב להכיז, כגון בדי מחתים, עוד מעט הגמרא תבהר שזה כמו ענף שתלויות במחתים או צינוריות חדשות, וצינוריות, מזליגות קטנים שטבים בהם חוטי זהב, ואותו דבר במחוזות של קרדומות. אז כל אלו שאמרו, הם מתי מותרים? בזמן שמצען אחד אחד, אבל מצען שניים שניים חייב להכיז. אז אומרת הגמרא ככה, שמה שאנחנו אמרנו, שהוא לא חייב להכיז, כלים חדשים שלא שפתן היין, זה דווקא בכזה מצב שהוא מצא אחד אחד, אבל אם זה מצא את זה כבר סימן עם עניין שיש פה כבר שתיים, אז פה כמו שרשי אומר זה כבר מניין, מניין זה כבר סימן, כמו שפסקנו אתמול, דמניין אבי סימן אומר רשי, וגם תוספות אומר את זה למקום דמניין אבי סימן, איי, מה למדנו במשנה אומר תוספות פה עם הסניסים וקטן עם החוזות וכיכרות הרי אלו שלו, אז אם הערה דרך נפילה, אם זה דרך נפילה, עשה שעה פרדה, זה היה מניין סימן, שלא יודע שנפלו בבת אחת, זה תירוץ אחד, במשנה מדובר, כמו שאמרנו כבר אתמול, בדרך נפילה, דרך נפילה אין מניין. אינה ממהר דרך חינוח, ולכי למחוזת אחת, אין מניין. באחד, אין מניין. מה זה מניין? משתיים ומעלה. אז לכן אפשר לתרץ ככה, אבל כל פנים, ממשיכה הברייתא, מהי בדי? זה כבר הגמרא, זה לא הברייתא. הגמרא מסבירה, אמרנו שבדי מחתין, זה כלים חדשים שלא שפתן העין, שהוא לא חייב להכיז. מה זה בדים? מה זה בדי? מתרץ למה? שוחת, שוחת. מה זה נקרא שוחת? השוחת, תסתכלו, רש"י אומר שלוש דברים, שלוש מילים, ענפים של אילן. זאת אומרת, כמו עצים דקים מפוצלים, כמו ענפים שתולים בהם מחתים וצינוריות. למה זה נקרא בדה? שואלת הגמרא, ומה עיקר אלה בדה? מתרץ לגמרא, דבר דתלו בימידה. בד, קראו לי, דבר שתולים בו משהו נקרא בד. איפה אנחנו רואים? קראו דתנן, יש משנה עתם במסכת סוכה, דף במדל אדמות ב', לעניין הרבה, שהרוב העלים נשרו שם. אז כתוב שם, עלה אחד בבד אחד. כתוב שם, עלה אחד בבד אחד, בענף הרבה אחד, אז כתוב שם שזה קשר. כן? רש"י כותב מסכת סוכה דף עמדה באמת גבי הרבה שנשרו מקצת עליה ונשתרו בשלושה עלילכים ואיקא דאמרי שאמר אפילו שחיטה אחד אפילו עלה אחד בבד אחד אז גם כן קשרה אז פה אנחנו רואים שמה זה נקרא בד דבר שתולים שמה נקרא בד כי פה אנחנו רואים הרבה כאילו תולה על זה העלים עלה אחד בבד אחד תולה עלה בתוך הענף אז עדיין קשר מה אתה אומר רבי צמיד רבי צמיד?
בדי מחתים זה אומר שהמחתים תקועים בתוך הענף? או שבדי זה לבד ומחתים זה לבד.
בדי, כגון בדי מחתים זה נקרא, עצים דקים מפוצלים, כמו ענפים שתולים בהם מחתים וצינוריות. לא נקרא.
תולים בהם.
כמו ענפים שתולים בהם מחתים וצינוריות, בדיוק.
כאילו, תוקעים את המחתים בתוך הענף.
לא תוקעים, זה כמו איזה מין מתלה כזה.
תסתכל רש"י דיבוע מתחיל,
מתלה למחתים.
תסתכל רש"י דיבוע מתחיל שורה רביעית מלמעלה, בדי מחתים וצינוריות. אז אומר רש"י, מה שעכשיו למדנו, זה כבר למדנו את זה. לקמי מפרש, מה שעכשיו למדנו, בדי מחתים שתולים בו עם מחתים. אשריך. עכשיו מוסיפה הברייתא עוד הלכה נוספת, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המציל, מישהו בן אדם הולך ומציל מן הארי, או מן הדוב, או מן הנמר, או מן הברדלס. מה זה ברדלס? אתם יודעים מה זה ברדלס? ברדלס, מה זה ברדלס? אז מה רש"י אומר פה, מה זה ברדלס? רש"י אומר שתי פירוש. פירוש אחד אומר רש"י צבוע. זה הצבוע. עוד פירוש אומר פה רש"י ויש שאומרים פוטייש בדרך להרוג אווזים מה זה ודרך יש פה את העוד זין ודרכו אומר היעבץ ודרכו להרוג אווזים ותרנגולים
חיה טורפת
זה סוג של כמו חולדה חיה קטנה כזאת שהורגת אווזים ותרנגולים המלוא הרועים, מעניין, מלוא הרועים שמסביר את רש"י, הוא אומר שאפילו פעמים הורג גם בן אדם, לכן זה נחשב אבוד ממנו עד כדי כך. אם זה היה מבחינת חיות, רק שהורגת חיות, אז למה אתה לא יכול ללכת לשלוט עליה? לא, כי גם זה כזה מסוכן שגם רואים לפעמים אנשים, אז אם זה נופל אצלם בפה, אז האנשים מתייאשים מזה. אז אתם גם קשורים לאנשים, ככה בלא הרוי מסביר את רש"י. אז לכן, בכזה מצב, אם אתה מציל מדברים האלו, או עם מנזותו של ים, הים מתפשט על היבשה, שטף לקח עם כל מה שהוא מצא בדרך הים. דבר השלישי, משלוליתו של נער, גם כן, הנער עלה על גדותיו ושטף את כל הדברים שנמצאים, זה דברים שאנשים מיד מתייאשים. אותו דבר המוצא בסרטיה. בן אדם מוצא בסרטיה, מה זה נקרא סרטיה? אתם למדו את זה כמובן פעמים, סרטיה זה נקרא דרך סלולה, כמו שהולכים כבישים, כביש אחד, כביש הולכים מעיר לעיר.
כביש שש,
כביש אחד, כן, 443. גדולה, רחבה גדולה שמשמשת לצורכי מסחר, היא בכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתייאשים מהם. אז רבי שמעון בן אלעזר סובר, בכל מקום שהרבים מצויים שם, אתם רואים מה שכתוב פה? כל מקום שהרבים, ומה רש"י אומר פה? ואפילו דבר שיש בו סימן. הרי אם אין בו סימן זה פשיטה בכל מקום. החידוש פה שאנחנו אומרת רבי שמעון בן אלעזר, בכל מקום שרבים מציעים שם הכוונה, אפילו דברים שיש סימן, אז ככה, הרי דוב נמר ברדנס, ברור, זהותו של ים כבר ראינו, שלוליתו של נער אמרנו גם כן, יש לנו גזרת הכתוב, אפילו יש כאלו מסבירים את זה שם, גזרת הכתוב. ומה שהוא הוסיף פה, סרטיה, פלטיה גדולה, אפילו דברים עם סימן, הרי שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם. אז הראשונים נחלקו האם הטעם הזה עולה גם על היתר בזהותו של ים, או ששם הוא הותר אפילו בלי יאוש בעלים. זאת אומרת, מה שכתוב מפני שהבעלים מתייאשים מהם, אם זה הולך גם רק על הדבר הסוף, או גם הולך על זהותו של ים. הרשב"א כותב פה על המקום, על הנושא של סרטיה, שמה שכתוב פה רבי שמעון בן אלעזר אומר, שאפילו עם סימן לא צריך להכיז, כי אנשים מתייאשים, זה דווקא במקום שנמצאים שם מאוד מלא אנשים, כמו דרך הרבים. אבל רשות הרבים רגילה, שאין מצויים שם כל כך הרבה אנשים, כן חייב להכיז. הוא מוכיח את זה מגמרא מפורשת, שלמדנו אתמול בדף כ"ג עמוד א', כתוב שם מפורש, שדבר שיש בו סימן חייב להכיז, אומרת הגמרא מפורש, אפילו כשנמצא ברשות הרבים. אז רבי שמעון בן אלעזר לא חולק על הבעיה, למרות שהוא טענה, הוא לא חולק על זה, אז הוא אומר שפה הכוונה במקום משהו מעל הטבע. אפשר להסביר את זה, הפגנות סוג של משהו לא נורמה. שם רק הרי אלו שלא. עכשיו פה אנחנו רואים שרב אסי פסק כמו רבי שמעון בן אלעזר, שמקום שרבים מצויים בו, הרי אלו שלא. כך אנחנו רואים פה. ולמעשה עוד דקה תראו את זה, מה שאנחנו עכשיו אומרים. אבל מתוספות יש שם מה שאנחנו רואים, שרשות הרבים נחשב מקום שרבים מצויים שם. בקיצור, קיצור, זה לא כזה, לא לכפי כולם ההלכה ככה. עכשיו הגמרא מסתפקת חמש ספקות בדעת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים. בוא ילאו. כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר אמר שמי שמוצא במקום רבים מצויים, זה הרי אלו שלו, זה דווקא ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל לא, במקום שרוב עם ישראל פה הוא מודה שהבעלים לא מתייאשים. עוד אילמה, אפילו ברוב ישראל נמי אמר שהרי אלו שלו. ומה הסיבה? למה הוא מתייאש? אומר תוספות בשורה אחד, ותאו, משמדי קיין שזה לא מעלה בשביל, ואם יש כזה כמות אנשים, אז יש שם גם אנשים לא יראי שמיים. אז הוא בטוח שהם לוקחים את זה אפילו עם סימן, אז לכן הוא מתייאש, זה הספק אחד. ספק שני, אם תמצא לומר, אפילו ברוב ישראל נמי אמר.
ברוב גויים, אז זה גויים
לי. ברוב גויים בטוח הרי אלו שלו, אם הוא מאבד את זה גויים. גויים אלא ירד שמה.
לא, אין לי
חוזר. כן, אבל השאלה מה עם רוב יהודי? בן אדם מאבד את זה באירוע שכולם שם יהודי. אז אם אני אומר ששם לא, שם אני אומר אם יש סימן הבעלים לא מתייאשים, שם אתה צריך לעשות את החזה. או שאני אומר, אפילו ברוב ישראל אתה אמרת שהרי אלו שלא, ומה הסיבה? תוספות אומר, כי אחרי הכל ברוב ישראל לא כולם שווים. יכול להיות שלכן הוא גם מתייאש. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם תמצא לומר אפילו ברוב ישראל נמי אמר. זאת אומרת, אפילו ברוב ישראל הבן אדם מתייאש, הרי אלו שלא. אז פליגה רבה לא פליגה, או לא פליגה. האם חכמים חולקים עליו וסוברים שגם במקום שרבים מצויים בו, אם יש סימן תמיד חייב להכיל? או שהם עודים לא, שבכזה מקום באמת הם עודים לא, והם לא חולקים עליו. דבר שלישי, אם תמצא לומר פליגה, אז עדיין יש להסתפק שברוב ישראל ודאי פליגה, אבל מה יהודים ברוב כנענים, פליגה או לא פליגה? אם יהודים מאבד את זה במקום שיש רוב גוי, האם פליגה או לא פליגה? גם כן יש על זה דיון, אין לנו היום זמן להיכנס לזה, כן? כי ברוב כנענים לכאורה, היום בכלל לא, השאלה אם בכלל מחויב בשבת עבודה או לא. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ממשיכה הגמרא. ואם השאלה הרביעית, אם תמצא לומר פליגי אפילו ברוב כנענים, שלפי חכמים אפילו ברוב גויים הוא לא מתייאש, ואם יהודי מוצא את זה הוא חייב להכיז, אז השאלה הלכה כמותו או אין הלכה כמותו. והשאלה האחרונה, ואם תמצא לומר הלכה כמותו, אם זה דווקא ברוב כנענים או אפילו ברוב ישראל, אז הגמרא מנסה לפשוט את האיבויה מהברייתא תשמע, שלמדנו בברייתא, מוצא מאוד בבתי כנסיות, למדנו את זה אתמול, המוצא מאוד בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובכל מקום שרבים מצויים שם, הרי אלו שלא. בני שהבעלים מתייאשים מהם. מן שמעת לידדים בתר, ובמיד נתנה שאומרים שבדין מציאת הבידה הולכים אחרי סברה שרבים מצויים שם. כתוב פה בברייתא, בכל מקום שרבים מצויים שם הרי אלו שלא. מי נתנה? רבי שמעון באלעזר. אז מכך שברייתא אומרת שגם בבתי כנסיות הרי אלו שלא שמע תמינה, אפילו ברוב ישראל נמי, כי פה מדובר בית כנסת. מי מסתובב בית כנסת? יהודים. ועם כל זה אנחנו רואים שהברייתא כנראה הולך כמו רבי שמעון באלעזר, כי הולך עם הסברה של רוב, של רבים. ואם כל זה אומר גם בבית כנסת הלכה הרי אלו שלא, אז פה אנחנו רואים שהוא מדבר אפילו ברוב ישראל, הוא גם כן אומר שהרי אלו שלא. דוחה הגמרא לא. אחא במאי עסקינא הברייתא פה שכתוב הרי אלו שלא, כדאי למה הרי אלו שלא, מדובר פה מפוזרים. מפוזרים, מדובר פה, אין בזה סימן. אם אין בזה סימן כולו, מדובר פה מאות מפוזרות. אז אם אין בזה סימן, אז גם חכמים יודעים שאם אין סימן הרי אלו שלא. כן, רב רשי, ורבננו דמות ומפוזרים, נתנם מאות מפוזרים, למדנו במשנה שלנו, הרי אלו שלא. הגמרא מבארת, שואלת הגמרא, אם הם מפוזרים, מה עיר מקום שהרבים מצויים שם? אפילו אין הרבים מצויים שם. אפילו שרק מקומות שהם מלא אנשים, אם אתה רוצה שם מאות מפוזרות, אז הרי אלו שלא, כי אין בזה סימן. לכן אומרת הגמרא, ציפירוש אחר. אלא לעולם הברייתא מדברת בצרורים. מדובר בכסף שיש בזה סימן, זה צרור. ואחר מהסקילה, בבתי כנסיות של כנענים, שם ישמור, ולא של יהודים, אז הם מקומות שהגויים מתאספים שם, אז רק באופן כזה, מדבר רבי שמעון, שאלה טובה. שאלה מאוד טובה. ורק בציור כזה מדבר רבי שמעון בן עזר, אבל עדיין ברוב ישראל, אין לנו, לא פשטנו, שיכול להיות שברוב ישראל, אז רבי שמעון בן עזר יגיד שזה לא הרי אלו שלו, כי הוא לא מתייאש, או שאני אומר לו גם שם, כמו שתוספות אמר, מתייאשים, אז בקיצור, לא פשטנו את השאלה, מה ידין ברוב ישראל, אבל על כל פנים הגמרא שואלת, בתי מדרשות, מה יקלה ממר, איך, ריבונו של עולם, איך אתה יכול ללכת להגיד, שמדובר פה בית כנסת של גויים, אז בית כנסת של גויים יש דבר כזה לצערנו, בית מדרש של גויים יש דבר כזה? אין. ופה כתוב בברייתא, תסתכלו, המוצא מאות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אז בתי מדרשות, מה היא כלמם, איך תתרץ את בתי מדרשות? מתרץ את הגמרא, מדובר בתי מדרשות דידן, לא מדובר שבתי מדרש שלהם, אין להם בית מדרש. בתי מדרש דידן, דייסו וכנענים שפשוט, אתה יודע...
ברוב כנענים?
כן. משברים כנענים.
כן, תסתכל מה שרשי אומר היה.
רוב כנענים.
השומרים גויים, כמו באושר, כמו בקופת חולים.
אבל הרוב שם,
רש"י מסביר. הערבים שומרים עלינו.
רש"י מסביר שבית מדרש, רש"י אומר פה, רש"י אומר דיבור המתחיל, יאסר וכנען, שאין חוץ לעיר. כולם הולכים לשומר לכל הכוללים. בבוקר, מי משומר על זה? הספרי תורה. אז הם מושבים בה, כנענים לשמור. אז עכשיו תבוא בבוקר, אחרי ששכחת את העבודה בלילה שם, אז אתה אומר, הרי אלו שלא. אבל הקיצור, אבל רוב ישראל, אם זה אין שם לא גויים, רוב ישראל לא פשטנו את השאלה לפי רבי שמעון בן עזר, הרי אלו שלא.
אפשר לתרץ את זה היום, שכל אחד בא, אתה יודע, מהמבוגרים, בא עם תאילנדי. או איזה, כן, עובד זר.
לא, אבל הרידווה שמישהו שאל פה, רבי יואב אור אתה, מישהו שאל פה לכאורה, שבכזה מצב, אם זה שמירה, אז הגויים הם מיעוט כלפי הישראל המצויים שם.
נכון.
תחשוב, מי שאל את זה?
אני אמרתי.
או זה רידווה.
לא, אבל הוא שומר לבד.
בכל מקום, כיוון שהם קבועים שמה...
הוא נמצא לבד, אז הוא לוקח הכל.
פה. הרי נאמר, תראה את המילים שהרי זה אומר.
כל קבוע כמחצה.
לא, מלכאורה, זה הפוך. זה ממש מדהים. כיוון שהם קבועים שם, הם נוהגים לחפש שם אחרי אבדות יותר מישראל העוברים ושבים שמה, וזה נחשב כרוב כנעני. מילים של הרי דבר. הם נמצאים שם, אז כל יהודי יודע, יש לו ארנק, אין לו, איפה מאבדים, הם יודעים בדיוק כל אחד מה המצב שלו וזה, אז הם יודעים בדיוק איפה, אם האדם מאבד משהו, הם יותר מאיזה יהודי שעובר. אז לכן מבחינתנו, כל הסיבה שרוב כנענים הרי אלו שלא, כי אז בטוח גוי מצא את זה, הוא בטח להכניס את זה לכיס, הוא בטח הבעלים מתייאש. אז פה מבחינת, הרגע שבן בית, תקשיב, זה... כאילו אני אומר, אפשר לראות את זה שלא נדע, בגנבות לפעמים, שגנבה חוזרת אמרנו, מחותה לפסקי תשובות, זה חזר על עצמו, אחד שידע בדיוק את השעות שהוא לא בבית, באמצע היום, הלך פרת חתר גדל.
כמו אלה שעבדו
בבית. ידע בפעם השנייה שהוא הגיע וכבר תקנו הכל, ידע איפה לא ללכת לבדוק. בדיוק, תאמין, הוא ידע בדיוק מה, ויטרינה.
כמו אלה שעבדו בעוטף עזה.
ממש, הנה, לצערנו, נכון.
ידוע עד רמה שהייתה משפחה שלא נמצאת בשבת, היה להם כתוב, לא נמצאים בשבת.
הנה.
תאמין.
איפה כלב ידוע, איפה כל כלב.
אז זה כמו, אז אפילו שהם שתיים שלושה שומרים, מבחינתנו זה כמו רוב גויים, הרידווה. ממשיכה הגמרא, עכשיו הגמרא מסיקה. אשתא דאסיס לך, עכשיו שפירשנו את הברייתא שבית מדרש, הכוונה בית מדרש של יהודים שהגויים שומרים, בית כנסת גם צריך לראות לתרץ, שהברייתא מדברת המוצא מאוד בתי כנסיות, בתי כנסיות, מי מדבר בתי כנסיות, כמו ששאלתם, בית כנסת של גוי? בוא לתרץ לא תראות, בית כנסת של יהודים, הגויים שומרים, אשתנם ססלחי, בתי כנסיות של בדמי דדן, יס ובוקלן, אם אפשר לפרש, שגם בית כנסת, הכוונה בית כנסת של יהודים, רק יש בהם שומרים גויים, ולכן הרי אלו שלא... מגיע הגמרא בקיצור, יש לנו פה חמש שאלות, על השאלה, על השאלה הראשונה, עוד לא הגענו בכלל לפשוט, מה הדין ברוב ישראל, לפי רבי שמעון בן אלעזר. אז הגמרא מנסה לשאול את הריבוי מהמשנה. תשמע, יש משנה שלמדנו שם וכתוב ככה, מצא באבדה. אם הוא מצא באבדה, מה זה בא? בא הכוונה, אז אומר רש"י, זה משנה בסדר טהרות, שמדובר שם בעיר שישראל וכנענים דרים בה. זאת אומרת, זה עיר שגרים שם חצי חצי, עיר מעורבת. זה נקרא לוט, כן, חיפה, כל מיני. אז במצא באבדה, אם רוב ישראל חייב להכיל. אם רוב כנענים, אינו חייב להכיל, מסתכלים על חי רוב. אם יש שם יותר מ-50% יהודים, אז חייב לשאול את האבדה, כי אנחנו תולים שזה של היהודים. אם רוב הדיירים זה גויים, אינו חייב להכיל. מה משמעת את הדין בשר רוב? מי זה טענה שסובר שבאבדה אנחנו הולכים אחרי רוב? רבי שמעון בן אלעזר, שמעת מינה. כי כמה רבי שמעון בן אלעזר, שאני אומר שאתה לא צריך להכיל, דווקא ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל, לא. הנה, אפשר לפשוט שאם זה רוב ישראל, אז כן חייב להכריז, אז הנה, אותו דבר פה, אם אתה, אם שכחת משהו במקום שהרבים מצויים שם ורבים יהודים, אז פה הוא לא מתייאש, אז כן צריך לעשות את החזק, כמובן מדובר אם יש סימן. אומרת, מה פתאום, מה אני רבנן, אפשר להגיד שהמשלם בסדר, סדר תרות הולך בשיטת חכמים. שהם סוברים שרק ברוב כנענים הרי אלו שלו. שאלו, מה עם חכמים? אז אין באמת סוברים שרוב כנענים הרי אלו שלו, ורבי שאומר, אז אין סובר, שאפילו ברוב ישראל, גם כן הרי אלו שלו. המשנה שם הולך כמו חכמים. מדייק את הגמרא, אז אם אתה, אם לפי התחייה שאתה רוצה להגיד שהברייתא עולה בשיטת חכמים, תפשוט מינה, אתה יכול לפשוט מפה, דמודו לרבנן לרבי שמעון בן אלעזר, ברוב כנענים. כאחד מחמישה שאלות, היה לנו שאלה, השאלה השלישית, על הצד שאני אומר שחכמים חולקים, אז ברוב ישראל ודאי הם סוברים שצריכים להכריז, מה יודעים ברוב גויים? אז לפי התחייה אתה פשוט אתה פה אחד מחמש שאלות, שברוב גויים חכמים סוברים שלא צריך להכריז. אז אם ככה פשטת את זה, תוכה הגמרא, לא. אלא לעולם יכול להיות שבאמת המשנה הולכת שם כמו רבי שמעון אלעזרי. ואפילו ברוב ישראל נמי רבי שמעון אלעזר סובר שאפילו ברוב ישראל גם הרי אלו שלו. איי, למה כתוב במשנה שאם זה רוב ישראל אתה כן צריך לעשות את החזה? ופה מדובר ברכה במי עסקינם בתמון. פה אתה מוצא את הכסף במעות שהיו תמונות ומחוסות. אז זה לא בגדר אבדה. זה נקרא תמון, מעות תמונות. אז ככה. אז אם זה ברוב ישראל, אז הבעלים לא מתיישים, ולכן ברוב ישראל חייב להכיס. ברוב גויים, פה אתה תולה שזה של גוי בכלל, ושל גוי, סתכלו רש"י דיבור המתחיל בתמון, אומר רש"י התחיל להגיד את זה טוב, וכיוון ותמונו, למה ודאי, אילכך ברוב ישראל, ליחיס. גם תסתכלו אחר כך מי שרוצה בתוספות למטה, אנחנו ממשיכים. שואלת הגמרא, היא בתמון? בוא נעשה ברכה. מורי חד שואל, אינו אלי מלך, אוהל המשעה, כל יום ודבורי. שואלת הגמרא, היא בתמון, מה עביד את הגבי? למה הוא לוקח ומחיז עליהם? דתנן, יש משנה אחרת, שהמשנה זה בדיוק הדף שתלמדו מחר. כתוב במשנה בדף רפי עמוד ב', מצא כלי בהשפעה, אז אם הכלי היה מחוסה, לא ייגע בו, מגולה, נוטל ומרחיז, אז פה אנחנו רואים שזה מחוסה, אל תיגע בזה בכלל. תראית את הגמרא, כן, אמר רב פאפה, כמו שתראו מחר שרב פאפה מעמיד בהשפעה שאינה עשויה לפנות, ונמנח עליה לפנותו, רב פאפה מעמיד את הברייתא שאומרת שמי שמוציא כלי בהשפעה, שאפילו אם זה טמון הוא כן לוקח ומחיז, מדובר שהכלי היה טמון בהשפעה, שאין הדרך לפנות משם, רק פעם בכמה חודשים, אחרי מלא זמן מפנים את זה. פתאום הבעלים נמלח והחליט לפנות את זה מיד, אז לכן מכזה דבר כן צריך ללכת לקחת משם ולהכיז עליהם. אז ההכנה גם פה תגיד בהשפעה שאינה עשויה לפנות דבר, זאת אומרת גם פה תמיד המשנה שהמעות היו תמונות בהשפעה שאין הדרך לפנותה. אז לכן, ופתאום הבעלים החליטו לפנות אותם, אז אם הוא לא ייקח את זה משם, אז זה יהיה הפקר. אז לכן ההלכה שנותן לו מכיז, תסתכלו גם כן רש"י למטה אחרון, ונמלח עליה לפנותה מיד, ועל כוחו או יתלנו או יהיה הפקר. אז אומר רש"י, לאחי נקת שאינה עשויה לפנות. למה דין עשויה לפנות, אבדה מדעתי. ואז ברור שאתה לא צריך להכיז, שאין עשויה, שהיה לו לחוש שם יפנה. אז מי שמשאיר שם במקום משהו, אז ברור שאתה יכול לקחת. פה מדובר שאינה עשויה לפנות. פה אני אומר לך, פתאום הלכת לתת ומצאת איזה שם.
שם אין פינוי זבל.
פעם בכמה חודש, כן. אז אנחנו עוברים לדף כ"ד עמוד ב', זה אחד. תירוץ שני, הגמרא מתרצת כ"ד עמוד ב', שורה ראשונה, ויבואי תימא. לעולם אפשר להגיד שהמשנה הולכת בשיטת רבנן. ואם זה הולך בשיטת רבנן, אז לא צריך ללמד את המשנה בתמון, כן? למה? כי לפי חכמים באמת, ברוב גויים לא צריך לעשות שם, אבל רוב ישראל כן, וכל המקום הבא בשלום. איי, אמרת אם ככה אתה יכול להרוויח מחמש שאלות תשובה, השאלה השלישית היא שלפי חכמים מה היעדים ברוב גויים? האם הם מודים שהראילו שלא או לא? מפה אתה יכול לפשוט לכאורה שמודים ברוב גמר הראילו שלא מהמשנה. אומרת אלה, מי קטן אין שלא? לא כתוב שאתה יכול לקחת את זה לעצמך. רק מה כתוב? אינו חייב להכיס קטן, למה? כי הרגע שזה עיר שמעל 50% גויים, רוב גויים, אז פה אני אומר שייתכן שזה נפל מגוי, וכמו שהגבינו בהקדמה, שבגויים אין חיוב השווה. אבל בגלל שיש לך סיכוי גם שזה נפל מהמיעוט, אז לכן בכזה מצב מה עושים? יניח, וייסי ישראל, וייסי מנה משקים, אל תעשה החזה, אבל תשים את זה אצלך. אם יבוא אליך יהודי, ייתן לך סימן, אז באמת תיתן לו את זה, כי אז הוא הוכיח שהוא איזה נפל. והכל פנה, אתה לא יכול להוכיח שברוב גויים, אז אתה יכול לקחת לעצמך. לעולם חכמים לא פשטו. שם לא כתוב הראילו, שם לא כתוב, אתה לא חייב להכיז. למה? כי אתה תולה את זה, כנראה שזה נפל מהגוי, ובגוי אין חיוב השבת עבדה. אבל עדיין אתה לא יכול לקחת לעצמך, כי יש פה מאוד גויים. אז מה, תעשה את השיר עצמך, יגיע יהודי, תן לך סימן, אז תחזיר לו. השיט המקובץ, אז רוצה לשאול מה שצחי שאל מקודם. איך הוא ידע, אם אני לא מכריז על המציאה, איך הוא יבוא אליי? אני אראה לו מה? אומר השיט המקובצת, ואף שאין המוצא מכריז על המציאה, אבל הבעלים יעשו חקירה ויחפש, אחרי הכל מישהו מאבד משהו, אם הוא לא מתייאש, עושה חקירות ממצב הזה, יגידו, מה, מצאת, אבל קיצור. אז כזה מה, אם הוא נותן לך סימן, אז תן לו, כל הרבה מדובר פה עם סימן, בלי סימן, בכלל הוא נכנס פה לכל הדף פה, בלי סימן תמיד לא הראינו שלו גם. פה החידוש בסימן, שראינו פה את הרבי שמעון בן אלעזר רוצה להגיד פה, שהראינו שלו, אנחנו מתפלפלים בו, בראשון לא יודע מה עם רוב ישראל, ואז לתוך כדי היה השאלה, מה עם חכמים? הכל פנים, הגמרא עכשיו כן מנסה להוכיח שרבי שמעון בן אלעזר מדבר, בוא נראה, זאת אומרת, רק ברוב גויים וברוב ישראל הוא חולק וסובר כמו חכמים. לא, לא, הפוך, הפוך, זה היה בתחייה. שרבי שמעון בן אלעזר מדבר רק ברוב ישראל, בוא נראה, הפוך, תשמע.
לא, גם ברוב ישראל.
כן, כן, גם ברוב ישראל, בוא נראה. תשמע. תשמע, נראה לי רק אפילו, בוא תראו, תשמע, דאמר רב אסי.
לא, ברוב גויים זה פשיטה.
טוב, תראה
מה שחכמים מסכימים.
נכון, נכון, נכון. ברוב גויים, לא פשטו את חכמים. לא פשטו. בעיר שרובה גויים, שם החכמים אומרים לא חייב להרחיז. לא פשטו אם הראינו שלא, אם איבדת את זה ברוב גויים. זה משהו אחר.
אבל הוא בטוח אומר ברוב גויים.
ברוב גויים זה 100%.
עכשיו השאלה אם אומר
שאלה ברוב ישראל. זה אנחנו נמצאים פה באמצע השאלה, זה השאלה הראשונה מהחמש. על זה נבנה, אם תמצא לומר. תשמע, דאמר רב אסי, מצא חבית יין בעיר שרובה כנענים. אדם מוצא חבית יין בעיר ששם גרים רוב גויים. מותרת, למה מותרת? משום מציאה. זאת אומרת, הוא לא חייב לעשות החזה, אפילו אם יש בזה סימן. אבל מה? ואסורה בהנאה, כמו יין נסך, כמו יין של גויים. אסור לך ליהנות מזה. אבל מה הדין בא ישראל ונתן לסימן? אם בא יהודי ונותן בסימן, אז כבר אין להסתפק שהיין של גויים. אז מותרת בשתייה למוצא, ומצד שני הוא גם לא צריך להחזיר את זה לבעלים. למה? כי בגלל שזה נבד בעיר שרובה גויים, אז אתה התייאשת כבר מזה הבעלים. אז לכן זה כבר שלי. כתוב בברייתא. אתה מרוויח רק כשאתה יכול ללכת לשתות את זה. אם הוא נותן בזה סימן. ודייק את הגמרא כמן, כפי
מינים. לא, לא, אז שלך? טוב, אז אני יכול לשתות.
כן. כן. כן, כמו שרש"י אומר, דינו חייב להכין, אז הוא כבר התייאש, אז כן. אנחנו ממשיכים, הרב יואב. שמע מינה, כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל. לא. פה אנחנו רואים, שמה? כן, הפוך, כן? שמה אנחנו רואים? מתי רבי שמעון בן אלעזר אומר? שמתייאשים מזה הבעלים, דווקא בעיר שרובה כנעני. אבל ברוב ישראל, כמו שאמרתי בהתחלה, ברוב ישראל, לא. הוא כן יהיה חייב להכיז. זאת אומרת, שרבי שמעון בן אלעזר מדבר רק ברוב גויים, אבל ברוב ישראל לא. לא יודע. כן, רגע, דקה. דוחה הגמרא לא. לעולם אין מלך רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל נמי כאמר. שמתייאש אם זה נופל. למה? כמו שאמרנו, גם יהודים לצערנו לא כולם שווים, כמו שהראיתי לכם תוספות בעמוד א'. ורב אסי, שהוא רב אסי כאילו אומר את זה, דאמר רב אסי מצא חבית יין, הוא סבר לקוותי בחד, ופה לגלי בחד. הוא סובר, כמו רב אסי אומר פה את הלכה. באמת, המושג הזה של רוב, רבי שמעון בן אלעזר הולך, רבי שמעון בן אלעזר הוא הולך עם הרעיון, שמקום שרבים מצויים בו הרי אלו שלו, זה הוא מציא. אז באמת, הוא אומר את זה מתי? דווקא בנושא בעיר שרובה גויים, בעיר שרובה ישראל, יכול להיות שהוא עצמו סובר, רבי שמעון בן אלעזר שגם הראילו שלו, אבל רב אסי, הוא אומר פה את הממרה, הוא סובר רק בחד, ארפה לגלי בחד, אז אין לנו על הראיה.
הוא סובר כמוהו בחד, שזה מה?
הוא סובר ברוב גויים, הראילו שלו, ברוב ישראל לא, אבל רבי שמעון בן אלעזר עצמו סובר אפילו ברוב ישראל, גם כן הראילו שלו, כי הבעלים מתייאשים.
איך אתה מדייק פה שרוב ישראל לא? איך אתה מדייק פה מה...
תסתכל מה כתוב פה, מצא חבית יין באיזה עיר?
שרובה כנענים.
כנענים.
בסדר, אבל הוא בא לחדש פה את העניין שהיא אסורה בעינה, כאילו, לא?
לא, אבל אנחנו מדייקנו. זאת אומרת, אם זה הולך פה לפי רבי שמעון אלעזר, שהרעיון זה מקום שרבים מצויים בה, אז מה ההבדל פה בעיר שרובה כללים או לא? מבחינת מותר אסור. בסדר, זה מה עוד, משהו צדדי. עוד יותר, כתוב מותרת מישהו מציאה. לא כתוב פה, לא נכנסים פה, מותרת מישהו מציאה, לא נכנסים פה לנט. בדרך כלל, מישהו הלכה. כתוב, הפוך, כתוב בפורש מישהו מציאה. שואלת הגמרא, אנחנו למדנו שמי שרוצה חבית בעיר שרובה גויים, רבה זה פוסק שמותר למוצא, למה? למה מותר? כי אמרנו רובה גויים. אבל מה התגשנו? מישהו מציאה. אבל אז אסור בענה. למה? יאי נסך.
מה יעשו בזה?
שואלת הגמרא, מה? לפי הרבי הרצל ברור שכיוונת, זה הגמרא עכשיו שואלת. שואלת הגמרא, וכי מאחד הסיר הבנה מותרת משום מציאה למה הלכת, למד עליהם מה, או יעשה עם זה. מה החידוש פה, מותר לך משום מציאה, מה אתה זה?
כן, מה זה
נתן לך? תשתה, תרוק את זה פעם, מה שרבי הרצל שאל, אשריך, רבי.
כל מקרה אין לך מה לעשות עם זה.
בדיוק, אז מה זה נקרא מותרת משום מציאה, מה אתה עשה עם זה, אשריך, רבי הרצל. תרץ את הגמרא, אמר רבשי, לקנקנה. מה זה נקרא לקנקנה? הוא יכול להשתמש בקנקנה. תראה, אמרנו, דיברנו על העוני. היום אנשים זורקים, היום לצערנו, אתה רואה אנשים שאוספים את הזה, אתה מבין? אתה מבין, אתה רואה אנשים עם כסף, אוספים מפחיות, אז באמת הם מצטבר, אבל קנקן היה שווה כסף. אז פה אתה מוציא את הפה קנקן, ישפוך את זה לשירותים, את היין. אתה יש לך קנקן, אבל קנקן שווה כסף, אז זה החידוש. הקנקן הזה, זה תעשה עם זה. עכשיו, הגמרא מביאה סיפור, ומהסיפור הגמרא מנסה לפשוט את הספק, האם הלכה כמו רבי שמעון אלעזר, היה לנו חמש שאלות. שאלה האחרונה הייתה אם הלכה כמו או לא. אבל בואו נראה מהסיפור, אולי נוכיח מה הלכה. ההוא גברא דאשלח ארבעה זוזה לצייר עם סדינה, ושדו בשדר בירן. בן אדם מצא ארבעה זוזים, צרורים בסדין, שמושלך בנער בירן. בירן. אסא לקמי דרב יהודה, מה הלכה עם הכסף הזה? אמר לי, דין לך, איך תעשה השבת אבדה? שואלת הגמרא, ריבונו של עולם, בזותו של ימו. זה דומה למי שמוצא מציאה במה ששטף הים מן הבשה, שמה הלכה? ששאלה מוצא, למה? כי הבעלים מתייאש, אותו דבר פה. אף אחד לא מעלה בדעתו שמישהו ימצא לך את האבדה מן הנער, אז מה קורה? תרץ את הגמרא שאני נער בירן, כיוון במתקי לא מייאש. זה אחרת משאר ימים ונורות, למה? בגלל שהדרך שיש שם מלא מחסומים ומכשולים. רשי אומר דיבור המתחיל במתקי, תסתכלו רשי. יש בו מכשולים, אבנים, וסתימת גדר שעושים את דגים ולא מייאש. הסבר לא יוכל הנער להוליכם חוץ למכשולים, ורגילים היו לסוחו ונקותו ולכותו שישטפו ממר, וסומך שימצאם כשיסרחו אותו, שיסחרו אותו במקום רבי יואב, אתם רואים? זאת אומרת, הוא אומר...
לא, בינקו.
מתי שינקו, כן.
שינקו את
זה... אז ימצאו, אז זה היופי שפה. זאת אומרת, בגלל שיש מלא מכשולים, אז זה היה מצייר את כל הדגים, לא יודע, את כל הדייגים.
קיצור, הוא לא מתווה חסימות כאלה כדי לעצור את הדגים.
בדיוק. אז הוא אומר לעצמו, כשינקו את זה, כנראה פעם בשבוע הם מנקים, אז לכן הוא לא מתייאש שם. באמת, נער רגיל לא בירן, שאין את כל המתקיל הזה. באמת, שם המתייאש, רק פה ספציפית. לא, שואל את הגמרא, אבל אני לא שואל את זה, עכשיו הולך להיות הדיוק. מדייק את הגמרא, והרו בכנען עם ניהו, מי גר בנער בירן? רוב גויים. אז למה הוא חייב להכיז? והרו בכנען עם ניהו, שמע מינה, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ואפילו ברוב כנענים. כי מה שבטוח שברוב כנענים רבי שמעון בן אלעזר אומר אלו שלא. שאלנו ברוב ישראל, ואחד מהשאלות, מה חכמים סוברים ברוב כנענים? מה אתה יכול להוכיח מפה? שמשהו אחד, אפילו ברוב כנענים, אנחנו מחמירים. אומרים שחייב להרחיז. מה קורה פה? דוחה הגמרא לו. שאני נער בירן, אתה מי המנקים שם? מי מנקה שם את העסק? יהודים. שאני נער בירן, בישראל סחו לי, וגם כן בישראל קרו לי. הם חוסמים והם קוראים ומנקים אותו בשצריך. זה היה מציאות. לא יודע למה, זה היה מציאות. אז כיוון היום
מהיום,
אומרים יעבדו חעמים, אני אומר, זה, שם לצערנו היה ככה. אז כיוון די ישראל סחו לי, אם הוא מישראל נפל, אז בגלל שישראל חוסמים אותו, אנחנו מפחדים שהאבדה נפלה מישראל. ופה, וכיוון די ישראל קרו לי, לא מייאש, בגלל שהם הקוראים,
אז לא... אפשר להגיד מפה, שהוא לא סובר שהם ברוב ישראל.
לא, הוא סומך על זה שאלה שהיהודים...
שהוא סובר רק ברוב כנעני, אבל ברוב ישראל הוא לא סובר.
לא, אבל הוא אומר, בגלל שהיהודים מנקים את זה, והם מטפלים בכל החסימות האלה, אז הוא לא מתייאש. זה הכוונה.
רש"י אומר פה מאוד יפה, רש"י דיבור מתחיל אומר פה חידוש, רש"י דיבור מתחיל ים המשראל אפילו מתרץ פה את זה מאוד יפה. אז אומר רש"י, לפיכה חייב להכיז. ולא אמרינה אני אניח כדאמרינה לאל ברוב כנעני לרבנן. מה הבאנו שם מקודם? ברוב כנעני לרבנן, מה אמרנו? אמרנו כך, אסור לך לקחת את זה לעצמך, ומצד שני אתה לא חייב להחזיר לו, נכון? כי זה רוב כנענים. מה אמרנו מקודם? ברוב כנענים אתה לא חייב השבת אבדה, ואתה גם לא יכול לקחת את עצמך, כי יכול להיות שזה נפל מהיהודי. אבל אל תעשה השבת אבדה. מה קורה פה? אומר רש"י, פה אני אגיד לך, אתה יודע למה פה חייב להחיז? כי פה יש לי אחוזים גבוהים שזה נפל מהיהודים, כי הוא הקורא, ומצאת את זה שם. אז זה אחרת משם שלמדנו בדעת חכמים אפילו, שבעיר שרובה גויים, אם אתה מוצא משהו, אתה לא חייב להכיז, כי זה רובה גויים. ומצד שני, אם היהודי בא ונותן לך סימן, אז אתה נותן לו את זה בחזרה, כי יש לו סיכוי שבאמת נפל ממנו, אם הוא עשה חקירות כמו ששיטה אומר. מה פה קורה פה שפה חייב להכיז? כי פה יש לך סיכוי גדול, אימא מישראל נפיל, כי מצאת את זה איפה שהוא קורה. אז פה זה יותר חמור מעיר שרובה גויים, תקשיב מה זה. עיר שרובה גויים בדרך כלל לא רוצים. פה אפילו בעיר שרובה גויים, אם הוא קורה, אז פה הוא ירוויח מזה שאתה עושה ההכזה, ככה רשי לבד מצרץ. קיצור, יש בזה גם פלפול, אבל בוא נתקדם. כל דבר פה אפשר להתפלפל אם אתם רוצים, עד אור הבוקר אפשר. עכשיו הגמרא מביאה ציור, שלמרות שהמוצא פטור מהשבת אבדה, הולכים לראות ציור שיש מושג שנקרא, ועוד לא פגשנו את זה בינתיים בפרק, שנקרא מידת חסידות, לפנים משורת הדין. בוא נראה. רב יהודה אב השקיל מזית בשרי דמר שמואל בשוקה דבי דייסה. רב יהודה היה הולך אחרי מר שמואל בשוק, שהיו מוכים שם חיטים קדושים לדייסה. עכשיו זה מקום שרבים מצויים שם, 100%. זה מקום שרבים מצויים שם. אמר לזה, יהודה אמר למר שמואל, מצא כאן ארנק כמהו. מה ידיד מישהו מצא פה ארנק מדי? אמר לי, אז מר שמואל אמר, תראה אלו שלו. אז הוא שאל אותו, בא ישראל ונתן בסימן מהו? אמר לי, אם הוא נתן בזה סימן, החייב להחזיר. אז הוא אומר, טלתי, אתה סותר את עצמך. כי אם הרי אלו שלו, למה הרי אלו שלו? כי הבעלים התייאשו. אז אם יש, אפילו שבוא ייתן לך סימן למהו, זה כבר שלך, כי אתה זכית מן ההפקר, זה לא שלו כבר. מצד אחד אתה אומר, אם הוא נותן סימן, חייב להחזיר, זה נקרא, שאז אתה סותר את עצמך. אמר לי, אני אגיד לך, מעיקר הדין, מה שאמרתי לך בהתחלה זה האמת, הרי אלו שלו. אמר לי, אני התכוונתי שחייב להחזיר, התכוונתי לפנים משורת הדין, כי עד אבוא דשמואל אשכח אנא חמרה במדברה. כמו המעשה שאבא ששמואל מצא חמורים במדבר, והדרינו למראי ומתי? לבשר תריסר יחי שעתה, אחרי שנה. ואחרי שנה בדי הבעלים כבר התיישו את זה. למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה לפני משורת הדין. לפני משורת הדין. מאיפה לומדים לפני משורת הדין? הפסוק בתורה, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. המילה אשר יעשון לומדים שיש לבן אדם לנהוג לפני משורת הדין. ומה שמואל כותב פה חייב, מה זה המילה חייב? מפה מוכיחים המורדכי, שאפילו קופים על לפנים משורת הדין, אם יש לו, אם היכולת לידו לעשות, אז לכן קופים. אבל מה היעדים באמת אומר המורדכי, אם המוצא היה אני? אתה בא לבדה מסודר, והמוצא מסכן אין לו כסף, אז פה אין קופים אותו להחזיר. אם יש את האפשרות לכפות אותו, כי אחרי כל מיני הדין, הוא זכה מהפקר, ככה הוא כותב המורדכי. ומגיע הצמח צדק, וכותב שמהמורדכי מוכרח שדווקא כשמוצא אני והבעלים עשיר, אז אין קופים. אבל מה היה דין עם שתיהם עשירים? או שתיהם עניים, אז מהמורדכי באמת יהיה שכן קופים אותו להחזיר, וגם רפשות המקוותת מביא את רבי יונתן, אבל הראש כותב שלא קופים בכלל לפני משורת הדין. לפני משורת הדין זה אתה יכול להגיד לו, להציע לו, קופים, מה פתאום? והדרכי משה, הרמב"ם והשולחן ערוך אומר שבאמת כך מוכח מלשון התורה. בקיצור, יש לנו מחלוקת אם קופים או לא קופים, המורדכי סובר שקופים. ומלא ראשונים אומרים שלא, וגם שקופין, אז לא תמיד קופין, רק באופן שיש אפשרות. בצורה שהמוצא אני והבעל אבדה עשיר, אז פה גם לפי המורדכי לא קופין. שתיהם, אבל מה הרעיון של שנה? מה הרעיון של שנה, שנה? מה רש"י, או כתוב פה,
12 חודש.
אז מה עוזר לך שנה? שנה עוזר לך כאילו, כי אז בטוח התייאשו ולכן עזרת לפנים משורת הדין. תוספות שואל, מי שנאבד לא מתייאש, למה? כי מה הוא אומר? שמי שמצא לא ידע שזה כבר נאבד לפני שנה. אז הוא יחשוב שנאבדו עכשיו עדיין, הבעלים לא התיישו. לכן תוספות מחזיר שהמוצא החזיר את האבדה אחרי שזה היה אצלו שנה. אצל המוצא זה היה שנה. ולכן הוא בטוח שהבעלים כבר אין להם את זה שנה. כן, אבל בקיצור, אפילו שהגמרא מהתוספות אומר שכתוב שעל המוצא צריך לטפל באבדה במשך שנה, אחר כך הוא יכול למכור ונלך לדמי זה נראה בהמשך בדף כ"ח, תראו את זה. עדיין הוא נהג לפנים משורת
תוך כמה זמן הוא יכול לקחת את זה לעצמו ולא...
מה?
אמר לו, אם שנה זה לפנים משורת הדין.
אחרי שנה.
אז... מה?
אחרי שנה, לכן זה לפנים משורת הדין.
אז כמה הוא יכול להחזיק אם זה לא לפנים משורת הדין?
פחות משנה, זה לא לפנים משורת הדין.
כאילו, הלפנים משורת הדין פה זה בכלל שהוא החזיר?
אחרי שנה.
שבכלל שהוא החזיר, אבל לא משנה אחרי כמה זמן? או שהוא החזיר, היה צריך להחזיר, אבל זה שהוא החזיר אחרי שנה, זה כבר...
לא, אחרי שנה שבטוח היה בעיים התיישבו. ואף אחד לא בא לחפש את זה.
התוספת אומרת שזה בכלל שהוא החזיר. זה כבר לפני שעד את זה. אם זה אחרי שנה בכלל.
עוד סיפורים, בוא נתקדם. רבה ושקיל, ואז יבשרי דרב נחמה משוקה דגילדאי. רבה היה הולך אחרי רב נחמה משוקה רצנים, אלו שעושים נעליים. ואמרו להם בשוק הדרבנן, יש כאן אומרים שבשוק החכמים הוא היה הולך. אמר לי, אז רב אמר, מצא כאן ארנק כמהו. מה ידעים מי שמצא פה ארנק? אמר לי, הרי אלו שלא. הוא חזר ושאל, בא ישראל ונתן בסימן מהו? אמר לי, הרי אלו שלא גם כן. אתה יכול להשאיר את זה אצלך. חזר רב ושאל, אבל הוא עומד וצובח. הוא טוען פה שאני לא התייאשתי, זה שלי, מה זה נתן? אז אנחנו אמרנו, נעשה כצובח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבע בים. כמו בן אדם, אחרי שהבית נופל לו, רעידת אדמה, יכול לצרוח עד 110, זה לא יעזור. ספינה של אותו דבר פה, זה לא יעזור כלום, כי זה הפקר, כי זה הפקר לכל. במילים אחרים, רב נחמן ענה לו שהוא לא נאמן להגיד שהוא לא התייאש, זה הרעיון. אתה אומר שלא התייאשת, זה לא. התייאשת. זה הרעיון פה. ענה לו, אתה לא נאמן להגיד שהוא לא התייאש.
אז אנחנו עדיין נצאים לפשוט את רבי שמעון בן אלעזר, אם זה ברוב ישראל.
למה לא כפו אותו לעשות עם שורת הדין לפי המורדכי, שלמדנו לפני דקה? זאת אומרת, המורדכי שפה חייבים להגיד שהמוצא היה אני, והבעל הוידה היה עשיר, ולכן לא כפו אותו. הוא היה מסודר, ולכן לא כפו אותו, זה המורדכי בשם הרביה. והרבי יונתן, בשיטה מקובטת, כותב שמדובר באדם שלא חשוב. לא חשוב, אז לא מחייבים אותו ללא לפני שורת הדין. בקיצור, אנחנו ממשיכים.
אנחנו עדיין רוצים לפשוט את רבי שמעון בן אלעזר, או שזה עכשיו?
לא, עכשיו זה כבר סיפורים של דבר חדש, לפנים משורת הדין. לא פשטנו את רבי אלעזר, שמענו. עכשיו זה סיפורים בנושא לפנים משורת הדין, ואחר כך, לא, עוד דקה אנחנו ממשיך, לא דקה אנחנו חוזרים לעוד ראייה. עכשיו, הנה, סליחה, הראש שלי קצת מעצור. עכשיו הגמרא מביאה סיפור ומנסה להוכיח את הרבי שמעון בן אלעזר. עכשיו אנחנו באים, עוד שתי ראיות הולך להיות. עכשיו זה הולך להוכיח הלכה, מה שאני זוכר טוב, שהלכה כי רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל. שגם כן הרי אלו שלו. האודיו זה שקיל ביסרה בשוקה ושדי בצנייתא דבי בר מריון. היה עוף שנקרא דיו, הוא עוף שנקרא דיה, יש כאלו אומרים, שלקח בשר בשוק, ואיפה הוא זרק אותו עוף הזה? בצנייתא דבי בר מריון. זרק אותו בין עצי הדקל של הבן אדם שקראו לו בר מריון. עשה לקמי דאבי, בר מריון הגיע לפני אבי ושאל אותו, מה הלכה של בשר שנמצא בין התקלים? אמר לי, זה יש כל הנפשך, אתה יכול לקחת את זה לעצמך. מדייק את הגמר, אמונו של עולם, ואמרו בדי ישראל, נינו, מי מצוי בשוק הזה? כמו תלך בשוק בנתניה, לא כזה בטוח שרוב ישראל. הבנת את הרמז, כן? מי מסתובב? אבל בשוק הזה, היה אנשים, רוב ישראל, שמעת מילה אפשר להוכיח מפה, דהלכה כי רבי שמעון בן אלעזר, אפילו ברוב ישראל, דוחה הגמרא לא. שאני דיו דקנזו של יום דמי. דיו, העוף הזה דיו שלוקח בשר, הבעלים מתיישים אלו, למה? כי אין באפשרות לבן אדם להציל את הבשר. זה כמו שאמרנו מקודם, שבאדם מתייאש, שהנכסים פתאום נופלים ונשטפו לים, אז לכן אין לנו בעיה. שואל את הגמרא, איך
הפעיל? אז איך הוא יודע שזה בא לו מהשוק?
מה?
איך הוא יודע שזה מהשוק? הוא רואה פתאום איזה ציפור, מנחיתה לו בשר ב...
לא, כי הוא לקח את זה, כתוב, זה שקיל ביסחה בשוקה. כתוב בגמרא שהסדיו הזה לקח...
הוא רואה את הציפור?
מישהו ראה שהדיו הזה לוקח את זה מהשוק. מדובר פה כזה סיפור שהוא לקח אותו מהשוק. שואל את הגמרא, איך הבאי התיר את הבשר באכילה? הבאי אומר לו, זין שכל לנפשך. ואמר רב בשר שנתנה מנין אסור. תארי צנן, מדובר פה בעומד ורואה. הוא יהודי עומד ורואה את הבשר במשך כל הזמן, מהרגע שהעוף לקר את זה, עד שהשליך את זה וראה שזה לא הוחלף בבשר אסור. כל הדבר בשר שתנה את העין, יתעלה, פה זה לא יתעלה. אז בקיצור לא פשט. עכשיו הגמרא מנסה, נראה לי זה הראייה האחרונה. להביא וגם את זה הגמרא תדחה. רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריה לציפורי. מצא שם גדי שחוט, והתירו לו, חכמים אמרו לו, אתה יכול לקחת את זה. אמר רבי, למה התירו לו? התירו לו משום מציאה. זאת אומרת, במילים אחרים פטור מהשבת אבדה. רבי שמעון בן אלעזר, אם משום שחיטה, גם התירו לו את הגדי באכילה, ולא חששו שהיא נבלה, כמו איזו שיטה, כי רבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת, משום מציאה כמו רבי שמעון בן אלעזר, והנושא של שחיטה, ולא פירדו שזה נבלה, כמו רבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי. תנא למדנו בברית, הרי שעבדו לו גדיה ותרנגולה, והלכו מצאם שחוטים. עכשיו, הוא לא יודע מי שחט את זה, מי ששחט את זה כהלכה או לא. רבי יהודה אוסר, צריך להחמיר, מה פתאום אסור? ורבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי, מתיר. עין, מים בשר שנתעלה מן העין. אז אומר פה השף, יורד ביורד דעה, בשולחן ערוך, פה מדובר שהיה בבשר סימני. או שהיה צרור וחתום, או שהבעלים יש לו תביעת עין. טוב, זה לא הבעיה פה, כל פנים. לפי שיטת רבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי, מתיר. ראים דברי רבי יהודה, מתי? כשמצאן באשפה. אם מצאת את זה באשפה, שם צריך להחמיר כמו רבי יהודה, כמו מה אתה זורק באשפה, אני ולא זורקים באשפה, אבל בדברי רבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי, כשמצאן בבית. וכל פנים ידייק את הגמרא, מי דהתירו לו משום שחיטה? כי זה לא היה באשפה, אז התירו לו משום שחיטה, אז מה הכוונה? כי רובה ישראל נינו. מדובר פה שאיפה מצאת את הגדי, במקום שגרים רוב יהודים. לכן אנחנו תולים אנחנו פוסקים כמו אנחנו פוסקים כמו שיטת רבי חנן בנו של רבי יוסי גלילי, ולכן אנחנו אומרים שבטח נשפט על ידי יהודי. אז אם כל זה שמעת מן ההלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אפילו רוב ישראל, כי הדבר השני אמרת שאתה יכול לקחת את זה לעצמך. מי היה שם רוב ישראל? כי תרת את הבשר לאכול. כי אתה תולה את זה לא בנבלה, שיהודי שחט את זה. זאת אומרת, מדובר ברוב ישראל. אז הנה, רוב ישראל, הרי אלו שלו, הנה פשט את המפורש, הרבי שמעון בן אלעזר אומר, ברוב ישראל. אמר רב, תקשיב מה מדובר, פה אין לנו ראיה. ראיה זה נקרא שחור הלבן, שאתה לא יכול להתחמק. אומר רב, אמר רב, פה מדובר רוב כנעניים. מדובר פה מקום שיש רוב כנעניים. אז לכן, הרי אלו שלו, וזה בטוח שהרבי שמעון בן אלעזר אומר באופן אמר אלו שלו. אם רוב גויים תצק לי מיד על המקום, אז הבשר לא יודעת נבלה, כי השוחטים שם היו יהודים. אותו דבר כמו שאמרנו שם, שמי שם...
גם לגויים?
כמו נער ברן. ורוב טבחי שם ישראל, אז מסתם הבשר נשחט כהלכה. אבל לעולם ברוב ישראל מבחינת מציאה ייתכן, שאנחנו לא יודעים, או שלא הלכה כמו שבן עזר, קיצור. לא פשטנו פה את הראיה עם הלכה, פה הלכנו להרוויח שתי דברים, אחד שהלכה כמור, וגם שרבי שמעון בן עזר אומר בזה. קיצור, לא פשטנו פה את שתי השאלות. מביאה הגמרא סיפור. אבל לא שאלת מה אתה שואל, רבי צחי.
ממש, היהודים היו שוחטים גם לגויים.
הנה, אתה רואה? באותו מקום. בין טבריה לציפורי. עוד שתי סיפורים. רבי עמי אשכח פרגיות שחוטות, ערבות פורים. מצא גוזלות שחוטות, איפה בין טבריה לציפורי? אסא לקמי דרבי אסי, ואמרי לה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים לקמי דרבי יוחנן, ואמרי לה, יש כאלה אומרים, בין מדרשה, הגיע לשאול בבית מדרש מי שישב שם, ואמרו לה, אמרו לה, זיל שכול לנפשך, לך ותיקח אותם לעצמך, אז הרעבד כותב פה, וגם הרשב"ם בית הרעבד, שצריכים להעמיד שהפרגיות ימצאו במקום שרובו ישראל, ואי אפשר להעמיד ברובו נורחים לרוב טבחי ישראל, כמו שאמרנו מקודם, כי בעופות אין מביאים לטבח, הכל אחד שוחט לעצמו. אז אם ככה מגיע הרעבד, הרשב"ם בית הרעבד, שמהסיפור הזה, שאין תשמה ואין שום דחייה, אפשר להוכיח מפה שההלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ואפילו ברוב ישראל, ככה הרשב"ם מביא בשם הרעבד. מגיע הרשב"א מקשה עליו, כי אם ככה הגמרא הייתה צריכה להגיד את זה. כמו שהגמרא דיקה פה דף שלם, ככה שואל הרשב"א לרעבד. אז לכן כותב הרשב"א, חולק על הרעבד, ולכן הרשב"א כותב שאפשר להעמיד את זה ברוב גויים. ולכן אין הוכחה של רבי שמעון בן אלעזר. ורוב ציידים, הם היו יהודים, ציידים. הציידים שוחטים לעצמם כל עוף. זה תירוץ אחד שהרשב"א אומר. עוד אפשר להגיד שלא התירו לרבי עמי אלא משום מציאה, ולא משום שחיטה באמת. פה לא כתוב שהתירו לו לאכול את זה. התירו לקחת את זה לעצמך. אבל לא אמרו לך שם מבחינת הבעיה של השחיטה. לא התירו את זה משום שחיטה. אבל הוא קצת מתקשה, כי מלשון הגמרא הוכח זיל שכול לנפשך. מה זה נפשך? כאילו אתה מותר לאכול את זה. כל פנים, הרשב"א באמת חולק על הרעבד וכותב, אין, כמו שהבאנו, לא פשטנו את הראיה, אבל חשוב לדעת שהרעבד באמת כן מוכיח באמת מפה את הראיה. סיפור אחרון להיום, רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאז דבי אזלוי. הוא מצא שמה, רש"י אומר פה, רש"י דמור מתחיל קיבורא דאז דבי אזלוי, מצא פקיות של תווי למחמורת ורשתות במקום שהציידים מצויים. אתה מדבר על קיצור, זה שווה כסף, שחוטים שטובים מהם רשתות בדיוק במקום שמצויים שם הציידים. אסא לקמי דרבי יוחנן ואמרי לה שכאלה אומרים בבי מדרשה, ואמרו לי, אסא לקמי דרבי יוחנן ואמרי לה שכאלה אומרים בבי מדרשה, ואמרו לי, אמרו לו, זיל שכול לנפשך. אתה יכול ללכת לקחת את זה לעצמך, אתה יכול ללכת לקחת את זה לעצמך. מה הסיפור הזה מוכיח? מוכיח פה משהו? אף אחד לא מדבר על זה. על כל פנים, לכאורה לא פשטנו את השאלה, ועל כל פנים, מה שבטוח שברוב גויים רבי שמעון בן אלעזר סובר שהרי אלו שלו, רוב ישראל לא פשטנו, וגם הלכה לא פשטנו, אז תמיד, תמיד, תמיד לחומרה. בדרך כלל זה הכלל, ספק הדוראית תמיד לחומרה. זאת אומרת, כן תצטרך להכיז, לא תצטרך, אסור להשתמש בזה, זה בדרך כלל הכלל. יהיה לנו פורים שמח, שננצל את החג כמו שצריך, כמו שאמרנו בעזרת השם כל הישועות, להתנצל שלא הגעתי משלוח מנות, אני לא אראה לי את האורות להביא את כל הרבה מה שצריכים, אבל זה מבחינתנו, אנחנו היינו צריכים הכי לתת, איש לרעהו, והכל פנים, זה זמן של הוקרה, אז תודה על הכל, ורק משמחות בעזרת השם, יהיה לנו בשורות טובות.